בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, הייתי מאוד רשמי.
בשונה מבדרך כלל.
מה, אני חם ולבבי בדרך כלל.
לא, ברור, אבל אתה, יש לך קול.
הקול הרשמי
הוא... יש לך וויס.
כן. גם הבוקר, גם הבוקר הזה, מתפרסמים שמותיהם של שלושה לוחמים שנפלו בקרב ברצועת עזה. רב סמל מתקדם נריה שייר, בן 36, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. רב סמל גמו, מילואים ניק בן זוסמן, בן 22 מירושלים, מחיל ההנדסה הקרבית, נפל אתמול גמו בצפון הרצועה. וסמל בנימין יהושע נידם, בן 19 מזיכרון יעקב, גם הוא הנדסה קרבית, נפל אתמול בצפון רצועת עזה, יהי זכרם ברוך. ויש משהו כמו 75 חיילים שנהרגו מתחילת התמרון הקרקעי. כשאנחנו ככה חווים את זה יום יום, שניים, שלושה, והדברים האלה מצטברים ומצטברים, ופתאום זה כבר נהיה מספר כזה גדול ומפחיד וקשה ומאיים. כמובן שכל אחד הוא עולם ומלואו, וכל אחד מפרק משפחה, וכל אחד עוצר חיים של הקרובים לו והסובבים אותו, או זורק אותם למסלול אחר לגמרי, אבל גם המסות האלה שמצטברות הן קשה, קשה מאוד, קשה מאוד.
כן, זה כאילו מחיר יומיומי ושגרתי כזה של דם, שאנחנו יודעים שכל מי שהולך למלחמה הזו יודע בדיוק למה הוא הולך למלחמה הזו. אני לא חושב שאי פעם זה היה יותר ברור משזה היום. אבל דווקא בגלל זה כל כך חשוב שנמשיך לזכור את זה, שנמשיך להגיד את זה ולהוקיר.
לגמרי, כאילו כל יום באמת פותחים עם השמות, ואנחנו מדברים על זה שצריך לזכור, ופתאום עולה לי כל פעם לראש הרב שץ שעלה אצלנו ואמר כאילו אל תשכחו אותנו, וכאילו אני מרגישה שיש לנו כל כך הרבה דברים כל הזמן להיזכר,
לא לשכוח,
וכאילו אנחנו מתאמנים בלא לשכוח, וגם אנחנו מתאמנים בלנסות לחיות ולהרים את הראש, וזה כל פעם, זה באמת, הקפיצות האלה,
כן,
הן קשות, אבל הן מה שזה. זה מה שזה.
זה, נורא, זה מאוד נכון, זאת אומרת, יש הרבה דברים שחשוב לזכור כל הזמן, כי אנחנו בתוך איזה סיפור כל כך מורכב ומסובך וקריטי, ושמנועל בכל כך הרבה גזרות, חברתיות, הסברתיות, צבאיות כמובן, מדיניות, פוליטיות, ובסוף יש את האנשים שעושים את זה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לנהל את הדיונים הכי סוערים או מורכבים, אבל בסוף יש אנשים שזה על הגב שלהם, חיילים בשטח, הכיתות כוננות עם הרב שצים והחטופים שנמצאים שם. אני אתמול בלילה בשידור דיברתי עם בן של אחד החטופים שנשארו בעזה. אבא שלו בן 75, גבר, כרגע לא מסוג אלה שלא אמורים להיות בשום רשימה כרגע, והם ברע, הם ברע ממש, כי גם ככה כמובן אם המתווה כמו שהוא היה נמשך, אז היו רואים את הגברים בסוף, כן? ועוד שהתחדשה הלחימה, אז בכלל ברור שהיום שהם חוזרים הולך ומתרחק. עכשיו יש איזו מתחושה שבגלל שכאילו הציבור או הממשלה או המדינה, לא יודע, או חברה הישראלית כולה, קיבלה הרבה שבועים כבר, ועם סיפורים מאוד מרגשים, ובאמת כל אחד זה דמעות, אבל יש עוד כל כך הרבה בפנים, אז שכאילו מסתפקים בזה, ואפשר לחזור עכשיו למלחמה, עם פחות לחשוב על הגורל שלהם, כמו שחשבנו, על הגורל של מי שנמצא שם לפני שלושה שבועות, נגיד.
כאילו זה מסמם אותנו.
כן, כאילו עשינו את שלנו, ואסור, אסור, אסור לשכוח שיש שם, כמובן, גם נשים, וגם ילדים, והרבה מאוד גברים, ודמם לא פחות חשוב ויקר, והם לא פחות אהובים מכל מי ששוחרר עד עכשיו ועתיד להיות משוחרר.
זה הרי טירוף, כי כשהיה שם חייל אחד, אנחנו דאגנו לו כל יום, כל היום במשך 5 שנים, וזה היה נראה לנו באמת כמו כל העולם. האופן שבו חמאס כאילו מאלץ אותנו לעשות מדרג ולחשוב על סבל במונחים של יחסיות כזו, זו אכזריות באמת הכי גדולה, זה מה שהכי גומר אותי בכל הסיפור הזה. הם זרקו אותנו למין סיטואציה כזו שהיא באופן מתמיד כבר 60 יום,
כן.
היא על אנושית או תת אנושית.
אמר לי מישהו אתמול, יש לנו 137 גלעד שליטים עכשיו בעזה, אם מסתכלים על זה ככה.
גלעד שליט היה חייל, והוא היה חייל, הוא לא אזרח שנחטף מביתו.
כן, כן. נכון שחלק מהם גם חיילים, זה נכון, ובאמת במובן הזה, שוב, זה נורא כל הזמן לתעדף, כן? אבל יש הבדל בין חיילים ואזרחים שנחטפים מהבתים שלהם, כמובן, אבל עדיין זה משהו שאסור להרפות ממנו, ובאמת, לא הייתי רוצה להיות במקום שמקבלים בו את ההחלטות, כי ברור לכולם שצריך להמשיך להקות בחמאס, כי הטיימרים הולכים ונגמרים מבחינת הלגיטימציה הבינלאומית והיכולת להכריע וכל המורכבות הזאת מסביב, והאופציה לעשות את זה צבאית, ומצד שני יש שם את האנשים שלנו שחיים וצריך להחזיר אותם.
כן, היה לי קשה בנאום של ביבי שכאילו קצת כזה סיכם את המהלך הזה של, אוקיי, חזרו עד עכשיו חטופים, אפשר כאילו לשמוח קצת על זה שמי היה מאמין שנחזיר כאילו כל כך הרבה, שזה נכון, אבל המהלך הזה של...
מי היה מאמין שיחטפו כל כך הרבה גם?
ברמות.
כאילו, באמת.
כן, מי היה מאמין שתהיה פה ראש ממשלה גם? לא ידעתי.
בטח אחרי.
בטח אחרי, כן.
כן.
אגב, מה שאתה אומר על זה שלא היית רוצה להתחלף עם מקבלי ההחלטות, זה מאוד נכון, וזה גם מחדד משהו שדיברנו עליו לפני כמה ימים, או קצת לפני העסקה, שבגלל שאין אלטרנטיבות טובות פה, אין החלטה טובה בעסקה הזו, דווקא בגלל זה כל כך חשוב שתהיה תמימות דעים בקרב אלה שמחליטים עליה. זאת אומרת, הדיון כמובן חשוב, פנימי ככל שיהיה, אבל הדבר הזה של לרוץ לתקשורת עם התנגדות קולית לעסקה שנרקמת, זה על הפנים. זה על הפנים, בדיוק בגלל זה.
או לרוץ לתקשורת לבד כדי לקבל את הקרדיט על מה שהיה עד עכשיו.
זה מהצד השני של זה בהחלט גם.
ולעשות מסיבות עיתונאים נפרדות, כשאנחנו רוצים להאמין שהם שמים הכל בצד, וכאילו זה כן, הנה אני מערבבת פוליטיקה, אוף, אני שונאת את עצמי,
אבל זה,
אתם מאלצים אותי להתעסק
בפוליטיקה. מה זה מאלצים אותך? זה מהלך מכוער כל כך, לעסוק כל הזמן בפוליטיקה, ואז לבקר את מי שמעז לומר על זה משהו, מה אתה עוסק בפוליטיקה? נו, יש דיווחים על איחורים לפגישות מכוונים. זאת אומרת שהוא מייבש אותו כדי ש... כאילו זה הכל מאבקי כוח ברמה...
ביבי את גלנט.
כן. מחכה שיחכה לו. כאילו הוא יחכה. כי ככה. זה פשוט מדהים, מדהים. זה בלתי יאמן, באמת.
אתם מעזים לעשות משהו בנפרד כשיש כל כך הרבה אנשים עוד...
שצריך לשדר גם את שיא הקונצנזוס.
שיא הקונצנזוס.
וגם אחרי זה לעמוד במסיבה ולהגיד, אני הנחיתי, אני הורתי, אני דיברתי, אני. זה... העניין שזה כבר לא עובד. אני מקווה שזה כבר לא עובד.
אני מסכים איתך, אני...
לפחות על הקהל שזה עבד אצלו עוד קודם, כן? יש הרבה אנשים שזה עוד הרבה קודם לא עבד אצלם.
יש גרעין שזה תמיד כאילו עובד, אבל אני רוצה להאמין שזה לא... כאילו, אני מדבר עם הרבה אנשים פסימיים, שכבר כל כך הרבה פעמים היו בסיטואציה הזאת שבהם אומרים, זהו, עכשיו זהו, והתבדו. אז אני מבין אותם, אבל אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה שבאמת קרה משהו
קרה משהו ויש אחריות ויש...
כן, אבל זה עכשיו בדיוק השלב שהבלמים מוסרו, והרי זה לא טוב לביבי אם יהיו בחירות כרגע.
כן.
זה לא טוב לו שיהיו בחירות כרגע, לכן הוא יעשה את מה שצריך וישמור על על הקואליציה הזאת, לא משנה מה. ראינו את זה גם עם הקסטח על על האברכים בנאום שלו, זה כאילו הכל מאוד מאוד ברור.
והתקציב המחפיר הזה.
הכל, הכל, וברור שיש כאן אדם שילך עד הסוף.
כמו תמיד.
עד הסוף, כדי לשמור על זה, כדי שלא נגיע למצב של בחירות.
לתחושתי אבל, האירועים, אולי אני אופטימי, האירועים האלה גדולים אפילו מכל שפן שהוא יכול לשלוף מהכובע.
זה ממש ברור, זה ממש ברור.
כי באמת קרה משהו עצום, עצום שלא משנה, אגב, כולם אשמים, זאת אומרת, ועוד לא ראינו כלום מבחינת מסע ההכפשות שהולך להיות כאן על ראש אמן ועל רמת קהל ועל אלופי הפיקוד.
אבל לא יהיה מה להכפיש, הם ילכו הביתה.
הם ילכו ועדיין.
הם ילכו הביתה.
ואז תהיה ההוכחה, הנה הם הלכו הביתה, הם אשמים, נו ברור.
זה בהחלט יהיה נרטיב.
וגם, והנרטיב של אם לא אני, אז מה שיבוא הוא מסוכן יותר.
ואני הצלתי בסופו של דבר.
נכון.
אני לא חושב שזה תיקנתי. נגררנו באמת לשיחה שלא רצינו, אבל שאין לנו ברירה.
כי גם את זה חשוב לזכור.
נכון.
הכל חשוב לזכור ולשכוח ולזכור ו...
אני יכול לנסות לקחת אותנו אחורה. אפרופו אין לי כוח הזה. אתמול שמעתי שיר שאני מאוד אוהב של פול סיימון. שקוראים לו אמריקן טיון, וזה, קודם כל, זה תמיד מעניין.
זה טיון.
זה טיון, זה טיון רצח. זה תמיד מעניין לראות, כי אני לפעמים מצליח להתרגש, נגיד פה, מפטריוטיות כלפי מדינה אחרת, שזה תמיד נורא נורא מוזר, כי כאילו, כי אני לא אמריקאי, וזה עדיין, זה כאילו, זה פטריוטיזם, אבל זה עדיין עובד עליי. בטח בהקשר הנוכחי, כשכאילו הרגשות הפטריוטיים הם באמת כל כך חזקים אצל
כולנו. מה, פול סיימון הוא הכי נראה קיבוצניק, נו מה?
כן.
לגמרי.
רגע, צריך ל... מה הוא אמר על ה...
הוא
גינה?
הוא גינה, כן. הוא כמו מחבל החדיד, או לא כמו מחבל החדיד. ויש שם שורה שכל כך תפסה אותי בסוף, כי זה שיר על קשיים ועל מלחמה, ואז בסוף הוא אומר... And I'm trying to get some rest. That's all I'm trying to get some rest.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
שאין כוח, שרק אנחנו רוצים לנוח.
אני משוררת.
יומיים ברציפות, אגב.
של פול, כן. אבל אני אומר לכם, הוא לא מבין מאיפה אתם לוגים, הוא לא מבין.
אנחנו גם השבוע הזה קוראים לכם לקנות כחול לבן, לצרוך מעסקים ישראלים, ונזמין אתכם להתקשר אלינו ולספר לנו על העסק שלכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
על הקו, עידית, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי עידית.
היי עידית.
אהלן.
מה שלומך?
קורה.
הכל טוב.
עידית, אתם מספרים לנו על העסק.
כן, כן, כוכבית מלחמה.
ספרי על העסק שלך, עידית. נשמח לשמוע.
אז קודם כל אני סופרת. אני הוצאתי 13 ספרים לאור. זה הרקע לעסק שלנו. יש לנו מיזם בעצם.
איזה ספרים? רגע, משהו שהוא...
מה זה 13? זה מלא?
זה מלא ספרים, מה דבר אומר?
לא דברו, אומר, יש לי מכל מיני ז'אנרים. הספר האחרון שלי אגב, שהוא פרוזה, קוראים לו היד השלישית, יצא בספטמבר, שזה רגע לפני המלחמה, שזה לא הטיימינג הכי מעולה להוציא בו ספר. אבל אני חייבת להגיד שבאופן מאוד משונה, ומבלי לדעת, הוא קצת מהדהד בתוכו את ה... אפילו הרבה, את המלחמה. אז הרבה אנשים שקוראים אותו עכשיו, זאת התגובה שלהם. כי הוא גם קצת על הקיבוצים, וגם עם הרקע של השואה, ויש בו עוד הרבה הרבה דברים שמבלי לדעת, מעדדים אותה בפנים. אבל העסק התחיל בקורונה, קוראים לו ארוחה מהצפרים, והוא התחיל כשלא היו בכלל מסעדות. זאת הייתה תקופה מאוד אפלה בחיינו, אם אתם זוכרים אותה. גם עכשיו זו תקופה משוגעת, זה תמיד מזכיר לי את התקופה היא. בכל מקרה, לכולם היו רעיונות, נכון, בקורונה, אז גם לי, ובעקבות ספר שלי שנקרא ארוחות מהספרים, שכתבתי זו כבר לפני הרבה שנים, לפני 18 שנה, והכיל מתכונים מכל מיני תיאורים של אוכל בספרים, חשבתי על המיזם הזה, ובעצם השותפה שלי, זאת חברה שלי שקוראים לה טליה חן, טלי, ויש לה קייטרינג, ומה שעשינו, בנינו ארוחה מהספרים, הוצאנו פוסט בפייסבוק בפברואר 21, שאומר שאיך שנגמר הסגר, כי היה סגר, אנחנו מתחילות את הארוחות, ויומיים אחרי הסגר הייתה הארוחה הראשונה.
אבל מה זה אומר מהספרים? זאת אומרת, על איזה ספרים מדובר?
כאילו מנות מתוך ספרים?
כן, אתן משחזרות מנות שנכתב אודותיהן בספרים מהמוכרים, בקלאסיקות, או...
כן, אני אסביר. נכון, לא הסברתי. אז ארוחה של 9 מנות בעקבות 9 ספרים, אבל זה בעצם הרבה יותר מנות. ואנחנו כן משחזרות דברים, למשל... אם במתיקות שבשכחה כתוב על השטרודל של רוז, אז מקבלים את השטרודל הזה שהוא מיוחד, כי יש בו קליפות תפוז מסוכרות. או אם מאיר שלף כתב על המספן, שזה בעצם מרציפן, שזה מתכון שהוא קיבל מהדודה הבולגריה של אשתו, אז זה מה שמקבלים. אז אני מספרת את החלק שלי, זה התוכן, אני מספרת את הסיפור מאחורי המנה, זה גם מקריאים את הקטע, לכולם יש מקראות כאלה, וגם שומעים את הסיפור של המסביב, לפעמים זה על הסופר, לפעמים זה על המנה, ואז אוכלים אותה.
זה פשוט מהמם.
זה
באמת.
זה רעיון מהמם.
זה רעיון מהמם.
זה קבוע או שאפשר להתאים את זה בהתאם לספרים שאני אוהב נגיד?
לא, אז זה התחיל עם ארוחה אחת, זה קודם כל מאוד מאוד מובנה, עם כלים מאוד מיוחדים, זה לא משהו שעושים אותו כל כך כלאחר יד. אז זה התחיל עם ארוחה אחת, אבל זה כל כך צבר תאוצה מאז הקורונה, עכשיו הייתה ארוחה 214 שלנו, כאילו אני אסביר.
רגע, יש לי עוד שאלה, אם אפשר. אתן מתחקות אחרי המתכות, זאת אומרת, אני מניח שלא כל המנות, גם יש מתכון מאוד מדויק בתוך הספר, אולי חלק כן, כי יש גם יופי בלתאר את תהליך ההכנה לפעמים וכאלה, אבל אם לא, אז אתן מנסות להתחקות אחרי המתכון, כפי שהסופר או הסופרת הכירו אותו?
אני, כן, אז תלוי. לפעמים זה ממש אנחנו, זאת אומרת, מהספר שלי עוד, עשיתי את כל התחקירים עם הסופרים, כשיכולתי או ששפים נתנו לי על פי תיאורים, אם הסופרים לא יכלו לתת לי. למשל, אפלפלד אמר לי בזמנו, לקחתי מתכון מתוך ספר שלו, מתוך פולינרצי ירוקה, והוא אמר לי על המרק, שהוא זוכר את המרק של אמא שלו, זאת אומרת, ברמה שאם הוא עוצם את העיניים, הוא ממש זוכר את הטעם, אבל להגיד לי מה היה בו, אין לו שום מושג. אז הלכתי למישהו ההורים והתומים של אוכל מזרח אירופאי, שזה שמולי כהן בהרצל בתל אביב, ובזמן הם נתנו לי את הסוד, הבת שלו, ציפי רוזין, נתנה לי את המתכון, אז זה תלוי כאילו במנה. אני יכולה לתת לכם עוד דוגמה, למשל, יש חביתיות בצעיף חמאה וגרגירי שקדים, מהספר של אמיר גוטפרוינד, מאחוזות החוף, מסיפור שנקרא אוכל, ואמיר בעצמו אין לו שמץ של מושג באוכל, למרות שהוא כתב סיפור שקוראים אותו בטוחים שהוא כל כך מבין בקולינריה.
רגע, והוא יצא להם לאכול מהמנות שאת מימשת מתוך הספרים שלהם?
פורמט, זה פורמט.
כשעשיתי את הספר, אז כן, נגיד אמיר בא לאכול את הארוחה של מנחם קאץ, השף שעשה את זה, וצילמנו וכל זה, אז זה תלוי פשוט בסופר, אבל מה שניסיתי להגיד, שמאז הארוחה ההיא הראשונה, שהיום אנחנו קוראים לה קלאסית, כדי לא להגיד הראשונה, עשינו עוד ארוחות, שזה ארוחה שהיא סביב סיפורי אהבה יש לנו, ויש לנו ארוחה שהיא סביב סיפורי מסעות, שזה הכל ממש לפי התיאורים שבספר, ויש לנו עוד ארוחה אחת שהיא שונה, שהיא ספיישל לאה גולדברג, שהיא בהשראת שירים.
די, תני דוגמה.
היא לא כתבה על אוכל. אז למשל, בימים לבנים יש מנה לבנה, שאני לא אגיד מה, כי זה חלק מההפתעה.
כן, לא, היא יותר בטבע.
נכון, היא לא כתבה על אוכל, אבל נורא רציב, אני מאוד אוהבת את הדמות שלה, כתבתי עליה בספר אחר שלי, אז זה השתלב לנו, זה ארוחה אגב שאנשים מאוד מאוד אוהבים, אבל היא פשוט לא אותו דבר מהבחינה הזאת, שנגיד, באשתו של הנוסע בזמן, הם אוכלים מרק גזר והרמונים, וזה מה שאתה מקבל, אז אצל לאה גולדברג זה קצת אחרת. אז יש לנו בעצם 4 ארוחות, ורוב הארוחות שלנו זה ארוחות לקבוצות סגורות, זאת אומרת, אנשים מזמינים את זה כקבוצה.
לא, זה חוויה בטח לחברים, או חברה קטנה.
הרבה מעולדת חוגגים אצלנו וכאלה, אבל פעם בחודש או פעמיים בחודש אנחנו פותחות, אנחנו קוראים לזה ארוחה פתוחה, ואז אנשים שלא מכירים אחד השני מצטרפים. וזה הארוחות הכי מעניינות למעשה. עכשיו, במלחמה בעצם, נגיד, היו לנו 10 ארוחות שהיו אמורות להיות באוקטובר, והכל התבטל. אבל ב-30 באוקטובר פתחנו ארוחה, כי אמרנו, אוקיי, הגיע הזמן, אנשים אולי רוצים קצת הפוגה.
ובאו?
וזהו, אז הייתה ארוחה הראשונה, שהיא הייתה ככה, בתחיל אורחיבו כזה, במין הרגשה של וואו, מה אנחנו עושות?
שלא נעים גם פתאום וזה.
אבל אתם יודעים מי היה אצלנו בשולחן, זה היה די מדהים. היה למשל משייטת 13, שיצא בדיוק הביתה, והיה לו יום חברות עם אשתו, שהם עדיין חוגגים את היום החברות, והייתה מישהי שהיא אחראית, שחיכרה לעצמה, אני חושבת, אחראית בשורות רעות או משהו כזה. קיצור, זאת היא שהולכת לבשר.
קצינת נפגעים.
והיה אחות ורופאה, ובאמת כל מיני אנשים שהיו צריכים את ההפוגה הזאת.
חייבים איזה שי עגנון.
כן, גם הוא מהשייטת צריך לאכול טוב, אני מקווה שהוא נתן עבודה.
אז זה היה באמת ככה, אבל אתם יודעים, כל דבר מתרגלים, ושעשינו אחר כך כבר ארוחה הבאה הייתה יותר בהרגשה של, פתאום כבר לא הייתי צריכה להגיד, בואו נניח את הטלפונים בצד, אנשים כבר היו קצת יותר משוחררים, ורואים איך אנחנו כבר חיים ליד.
אני חייב לשאול שאלה, אוכלים ואז מדברים, ואז עוד פעם אוכלים ואז מדברים, או שזה הכל קורה תוך כדי?
זה הפוך קצת בסדר, אני מסתפרת על המנה ואז אוכלים אותה,
כאילו זה נותן מזריק לטעמים ספרותיים.
תמיד בחלק, יש חלק מרכזי של הארוחה שהיא כאילו שזה יותר גדול, למשל לפי הספר של אלי אמיר, אז אנחנו עושות ארוחה שאנחנו קוראות לה אבו ג'ורג' כי זה מהארוחה ש... זה לפי הספר, יסמין, אז הוא פותח שם שולחן, וזה המון המון סלטים וכאלה דברים, אז זה כאילו חלק המרכזי בארוחה הזאת, יש לנו ארוחות אחרות, יש לנו ארוחת קיבוץ גלויות מהכלב היהודי, שזה תמיד המנה המרכזית שהיא יותר גדול, אז אפשר יותר לדבר.
מה קינוחים?
יש מין חלק כזה. אז הם משתנים, יש לנו קינוח בסיפורי מסעות, לי ספר שקוראים לו מסע תענוגות אמיתי בארץ הקודש, כאילו זה התחקה, זה היה הרעיון של התחקות אחרי מרטווין, לראות מה קרה 140 שנה אחרי שהוא היה פה.
הוא סבל מאוד פה, הוא תינף ושמיץ.
הוא לגמרי, להתלך עלינו, אז אני יצאתי להראות שיש, יש דברים תיירותיים, זה ספר שכתבתי לפני 12 שנה, והוא היה כיף גדול. אז למשל יש מנה בהשראת המסע הזה.
יוצאים סוואים, נכון? לא רק אינטלקטואלית.
מה? יש מלא מנות.
עדיין, זה לא אומר שזה גדול.
ההקדמה שלי בכל ארוחה זה שזה ארוחה שהולכת ונבנית, וזה מתחיל במנות קטנות ממש, וזה הולך וגדל. אז לפעמים אני רואה פרצופים של אנשים שנבהלים קצת.
כאילו, מה קורה פה עכשיו? מזון רוחני הוא אחלה, אבל כאילו...
לא, 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 אבל בחיים, באמת 214 ארוחות, אף אחד בחיים לא יצא איתנו לא מפוצץ, כי זה המון 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 אוכל. אני אומרת,
בסדר, גם את זה חשוב לומר, חשוב לומר, זה יכול להיות חסם.
לא, לא, זה לא, אין, זה לא חסם, באמת, אבל זה ארוחות, הכל זה חלבי צמחוני.
זהו, רציתי לשאול אם יש מסלול צמחוני.
יש גברים, ושכן, גם את זה לפעמים אני אומרת, ששמענו כבר את כל בדיחות השוארמה, אין צורך, חלבי.
פעם הייתי בחתונה טבעונית ואני לא אשכח בחיים, והוציאו את המנוע הזה הבופה כזה, וראיתי כמה עיראקים מבוגרים והם עמדו מסביב לדוכנים ושמעתי אותם ממלמלים, הם עוד לא הוציאו, הם עוד לא הוציאו, הם עוד לא הוציאו, רדופים.
אבל מה, יש תפריטים טבעוניים מטורפים, כאילו שבאמת זה...
חבל על
זה. טוב.
אצלנו יש הרבה חמאה, אני חייב להגיד, אבל רק אני רוצה להגיד שזה לא סתם, זה אוכל שהוא, זה גם באמת הסיפור סביבו, זה השילוב, וגם האוכל הוא מהמם, טלי עושה אוכל מהמם.
לא, זה נשמע מדהים, זה נשמע חוויה ממש ממש ייחודית וכיפית.
זה מאוד מבריק.
ממש, לגמרי. אני רואה כאילו כזה בבואו לאכול איתי שבוע, שזה גם במקרה יהיה שבוע הספר, נכון? ואז יעשו שבוע מיוחד כזה.
אני לא הייתי את אף אחד מהטיפוסים שהולכים לבואו לאכול איתי שולח לעידית, אבל...
אבל מבחינת, שאנחנו עושות ארוחה פתוחה, זה קצת מזכיר מהבחינה הזאת שאנשים שבכלל לא קשורים אחד לשני, מתפסים סביב שולחן, אבל אוכל מחבר טוב. אנשים, ותביא עידית, שיחה נורא מעניינת.
ארוחה מהספרים, כן. אפשר להגיע לכם כן. גם לאתר, מומלץ לעדכן כן. את האתר, כי עדיין כתוב, אתם מתגאות בזה שאתם מחוסנות לקורונה.
כן, אני חייבת להגיד שבאמת עד המלחמה אנחנו פשוט לא כל כך מפרסמות, כי זה נורא מפה לאוזן ואנחנו כן. מלאות, נשמע,
נשמע
אבל
עניין.
המלחמה עשתה שינוי, אז אנחנו נשמח שידעו עלינו.
כן. תודה, זה נשמע ממש ממש מהמם, באמת.
תודה לכם.
ונשים
תודה
גם לינק אצלנו בעמוד הפייסבוק שלנו, בוקר חדש.
בהצלחה.
גיא, בוקר טוב.
אהלן.
היי גיא. היי,
מה העניינים?
בסדר, מה קורה?
בסדר גמור, בוקר טוב.
בוקר טוב גיא, אנחנו קוראים לכולם לצרוך מעסקים ישראלים, לקנות כחול לבן, ספר על העסק שלך גיא.
אז אני גיא
לבקוב,
אני מעצב תעשייתי. למדתי עיצוב תעשייתי, ועכשיו פתחתי לפני שנתיים סטודיו לקרמיקה. אני מדפיס קרמיקה בתלת ממד. זה מכונה מיוחדת שאני בניתי, פיתחתי ובניתי בלימודים.
אתה בנית את המכונה?
כן.
וואו.
כן, זה מדפסת, היא מבוססת על מידעה שלמדתי מהאינטרנט.
כן.
אבל המדפסת זה מכונה שאני בניתי.
רגע, אבל כדי להדפיס, הרי משתמשים בכל מיני חומרים פלסטיים כאלה, כמו שיש דיו במדפסת רגילה, הרי קונים מין גוש כזה של חומר פלסטי, והמדפסת יודעת כאילו
יש לה לפי המודל
כן, להזריק אותו, לה, כן. לפי המודל בדיוק, ולייצר אותו. אבל איך זה עובד עם קרמיקה?
אז עם קרמיקה, זה אחד התהליכים שהייתי צריך לפתח. איך אני מכין את החומר, כי החומר בעצם, החומר הקרמי לפני שהוא נשרף בתנור, זה חמר, וחמר זה בוץ.
Mm-hmm.
אז אם מערבבים אותו במינון הנכון של חומר ומים, אז זה ממש כמו משחה.
ואת המשחה הזאת אני... אפשר לטעון בתוך המדפסת התלת ממדית ו...
כן, זה מכל אלומיניום כזה גדול, זה מזרק של 10 ליטר, שאני ממלא אותו בתוך המשחה הזאת, ואז המדפסת יודעת לעבוד, זה הדיו שלה בעצם, המשחה.
אני יכול לשאול שאלה?
בטח.
למה הביזנס שלך זה בעצם הכלים שאתה מייצר ולא נניח המכונה המבריקה שפיתחת?
אז יש כמה חברות בעולם שעשו מדפסות כאלה, וגם אין הרבה אנשים ש... אין שוב כל כך גדול וביקוש למדפסות קרמיקה.
אז בעצם מה שאנחנו רואים באתר שלך, כל הכלים הקרמיים האלה, אלה דברים שאתה הדפסת במדפסת תלת ממד, שוב, עיצבת את זה על המחשב כמובן, זה עבר והודפס, ואז אתה שורף את זה בתנור כדי שזה יהפוך להיות קרמיקה.
כן, כן, כל כלי מתחיל מתהליך של סקיצה ובנייה תלת ממדית במחשב, הדפסה, ואז תהליך קרמי של כמה ימים. בוש, שריפה, גלזורה, צבע.
גלזורה זה מילה שאני אוהב.
כן, וזה בגבוה.
כן. וואה, איזה דברים אנשים עושים. אנחנו כל פעם מדברים פה עם אנשים, אני אומר לעצמי, איזה דברים אנשים עושים. אנשים גאונים ויצירתיים, ופשוט יפה.
תגיד, כדי להגיע לצבע בעצם... כאילו של הקרמיקה, זאת אומרת צבע טבעי, נכון צריך לצבוע את זה בצבע אחר? בירוק.
הצבע ירוק?
הייתי, רציתי להגיע לצבע טבעי, ואז אמרו לי, טוב, אז תקחי את הצבע הזה, צבעתי בירוק, ואז יצא לי כאילו כלי...
איפה?
מתי כן? מה? ממתי את עובדת עם הקרמיקה?
כרמקיסטית?
כן. אני פעם הייתה יום הולדת לחבר, והלכנו לאיזה סדנה, קשקשתי על איזה צלחת, אמרתי, אני רוצה את זה טבעי, אני רוצה את זה כאילו אמיתי, פוריל. אז אמרו לי, תצבעי בירוק. צבעתי במין ירוק כזה, ואז זה יצא כאילו ממש הכלי.
מה זה טבעי אבל? כאילו טבעי כמו מה?
כמו
אדמה?
כן, כמו אדמה.
אז אחרי השריפה בתנור של 1200 מעלות, הצבעים... הופכים להיות דברים שלא חשב. אז זה תמיד כזה ריגוש מחדש.
לגמרי.
של לראות איך זה יצא או מה יצא?
כן.
כן, מה יצא.
וואו.
לא, זה מהמם.
1200 מעלות?
כן, השריפה האחרונה היא 1200, והצבעים ממש משתנים, הכלי קצת מתעוות, הוא מתכוות, הוא...
ולכמה זמן זה בשריפה?
זה ל-24 שעות בשריפה.
כי לי אמרו לבוא אחרי שבועיים לקחת את הכלי.
ועשו לך כלי אחר.
שובי צבא בירוק, תביאו לה משהו חום, תגידו לה הירוק שלך נהיה חום, קסם.
כן, גם הצלחת נתעקד.
לא, וואו, הדברים שלך הם
ממש יפים,
מדהימים, וזה צורות שלא הייתי חושבת עליהם באף סדנה.
אז האתר הוא levakov.keramics.com, וגם כמובן קישור אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש. תודה רבה גיא, זה נראה מאוד יפה.
בהצלחה.
בהצלחה.
תודה.
ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי יניב.
היי קובו.
היי, מה המצב?
בסדר. שמע, אני חייב לפתוח בשאלה. אחד ההרוגים ששמותיהם התפרסמו הבוקר, עוד שלושה חיילים, כתוב שנפל במרכז הרצועה. בקרבות במרכז. עכשיו אנחנו יודעים על קרבות בצפון, אתמול גם התחילו את המערכה בדרום. מה זה אומר במרכז?
צהל למעשה חילק את הרצועה לשניים, לצפון ודרום, שנחל עזה, מי שמכיר, זה הציר שמוביל מה שהיה פעם נצרים, זה בעצם מחולק לשניים. במרכז הרצועה, עדיין גם צהל עובד במרכז הרצועה, זה בוא נגיד העיר עזה או שכונות שליד, זה עדיין מרכז הרצועה. זה, אם אנשים רוצים להבין בערך ככה, זה בין כיסופים לנחל עוז. זה מרכז הרצועה עדיין, וצהל עובד שם. וזהו, צהל חזר ללחימה. מעדות שמיעה, אתמול בלילה שמענו ככה את כל הכיפות של צהל באזור דרום הרצועה, חאן יונס. אני שמעתי את זה אצלי בבית כל הלילה. זאת אומרת, צהל כן נערך שוב, מרקח מהאוויר, מה שנקרא, או מכין תשתית לתמרון קרקעי לחיילים. הוא בעצם פוגע במנהרות, בבורות שיגור, בפירים שהוא יודע שיש שם, בתשתיות של חמאס. הוא בעצם מנקה, מה שנקרא, לתמרון הקרקעי כמה שניתן, את השטח לקראת כניסה גם לדרום הרצועה. אתמול הרמטכ"ל הרצי הלוי אמר שאנחנו בעצם צהל עומד לתמרן, כמו שהוא תמרן בצפון, הוא יתמרן גם בדרום. אנחנו כבר דיברנו על המורכבות, שיש שם הרבה יותר אנשים, זה ייראה קצת אחרת, זה ייראה יותר על אזורים ספציפיים שבהם צהל הוא יקטר אותם, הוא יעבוד ממש כירורגית על אזור מסוים. מעין קטר כזה, אני יודע, מצור, אפשר לקרוא לזה, על אזורים מסוימים, שם הוא יעבוד, שם הוא ינקה, במטרה להגיע לכל אחד ואחד שם, מתחת לאדמה, מעל האדמה.
זהו, מתחת לאדמה בחאן יונס יש המון, נכון? זה ממש שיא או שפל גיאוגרפי.
מתחת לאדמה יש המון בכל עזה. צריך להבין, אני כשמסתובבים היום בעזה, וסתובב שם כמה פעמים בחודש האחרון, הפירים זה משהו שאתה רואה בעיניים כל הזמן. זה לא פה ושם.
מה, כמו ביוב שרואים?
ממש, זה פשוט מעין קובייה שטיפה חושפים אותה, יש עליה איזושהי תלולית של חול או משהו שהם מכינים רק בשביל היציאה. הם בעצם פותחים את זה מבפנים, זה נופל פנימה, ואז הם יוצאים ופשוט רואים את הפירים, ואז שהם מציצים לתוך הפירים, מבינים שזה מנהרה, זה באמת, אני לא יודע, זה אלפי קילומטרים מתחת לאדמה שחפור.
כמו נמלים, כמו עיר נמלים כזאת.
זה ממש, ממש, אם רוצים לדמיין את זה, זה עיר נמלים, וזה כמעט מתוך, מכל בית גדול, או כל מפקדה, או כל איזה מוסד ציבורי, אתה ממש אפשר לראות את זה, זה לא משהו שפעם בין נתקלים בו.
אבל זה לא, זה דבר שעושים במשך שנים, שנים על גבי שנים. אנחנו
כן,
לא,
יש
משפחות
כן, ידענו, אבל מה, כאילו, מה אפשר לעשות עם מנהרות שחופרים בחאן יונס, כאילו?
להשמיד אותם.
עכשיו, במלחמה.
כן.
כן, אבל השאלה היא נכונה, זאת אומרת, עם שנים, וידענו הרי שחופרים, אולי לא בהיקף הזה, זאת אומרת, דיברו על היקפים גדולים, אולי אפילו הופתעו מגודל, כי זה בעצם מגיע לכל בית, זאת אומרת, כל בית יש לו את ה...
זה סופר מריו.
כן?
זה סופר מריו, זה הירוק בסופר מריו, שאתה קופץ לבפנים, ויש לך זה.
ממש, ממש. זה הרבה... זאת אומרת, זה לא פה ושם יש מנהרה, זה ממש כאילו כמו הממדים שלהם.
כן, זה גישה לכל בית, זה פשוט מדהים. בנו, זה כמו ב-Stranger Things, יש את ה-Upside Down, את העולם, לא יודע אם ראית, קובו.
אוקיי, לא.
סדרה, נטפליקס, זה, כן. שיש את העולם הרגיל, ואז עוברים כאילו למין סוג של נגטיב של העולם, שהוא נראה כמו העולם הרגיל, אבל הוא פשוט אפל ו... לא משנה, עזוב את הדימויים, אתה לא... אי אפשר להסביר. אם לא הבנת, זה...
הוא מסביר לנו על המציאות כזה.
כשאתה הולך מתחת לשיפה בתוך המנהרות, גם את זה אי אפשר להסביר, באמת. זה משהו עזוי, עזוי. אבל...
תחשוב על כל הכסף וההשקעה, ובאמת זה לא מישהו עם מעדר חופר את זה, הרי זה פרויקט הנדסי מהמעלה הראשונה.
לא, המנהרות גם, יש משפחות שזה היה העסק שלהם, זאת אומרת, הם קבלנים של מנהרות, זה לא כל אחד שרוצה יכול היה לחפור מנהרה, יש אנשים שזה היה המקצוע שלהם.
זה ממש כלכלה סביב הדבר הזה.
בדיוק,
זה היו מיליארדים.
עכשיו, אם יש מנהרה שאתה יכול להעביר סחורות, זה בכלל, יש לנו את ציר פילדלפי, מי שמכיר, זה בעצם מחבר בין רפיח העזתית למצרית. זה מה שנקרא ציר ההברחות. משם הם מבריחים רכבים, נשק, מזון, הכל, 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 מכונות, מחשבים, מה שאתם
מבריח
חושבים.
מבריח רכב במנהרה, אתם, מה, הגודל הוא עצום.
עצום.
עצום, בוודאי, עצום. עצום. ולדוגמה, יש משפחה שמחזיקה מנהרה שם, עכשיו אם נותנים לה אישור, את יכולה להעביר רכבים. זאת אומרת, זה מסודר, כאן בכל הכאוס הזה הם עשו איזה משהו מסודר, זאת אומרת שאם אתה, עכשיו יש לך מנהרה, אני מוכן שאתה תעביר במנהרה הזאת רק ציוד אלקטרוני, אוקיי? חשמל או לא יודע מה, אחד רכבים.
יש לך משהו להצהיר בכניסה למנהרה?
בדיוק.
מה, זה כמו היתר בנייה למרפסת, אנשים מבקשים היתר בנייה, אפשר את המנהרה?
אז זהו, שם, ולוקחים ילדים. שזה העבודה שלהם, והם מתחילים לחפור, וכל פעם שהם חופרים, הם מוציאים החוצה, מושכים החוצה את החול, ובמקביל הם כבר יוצקים תוך כדי את המוטות, לא, עמודי בטון, שהם תוך כדי החפירה כבר בונים את המנהרה, זאת אומרת, זה לא חופרים, ואז נכנסים ועושים את העבודות. יש שם ילדים, נכנסים, נערים, נכנסים, הם חופרים, ממלאים איזושהי חבית שחצויה לחצי, מושכים את החבית החוצה, ואז תוך כדי הם כבר יוצקים במקום את הבטון, ולמעשה מדפנים את, את המנהרה.
הרבה מהילדים האלה הם לא חוזרים, נכון? לא יודע אם הרבה, אבל...
גם יש המון קריסות.
מה זאת אומרת לא חוזרים?
הם מתים.
מנהרה צריך... זה דבר כאילו הנדסי מאוד מאוד מורכב, מבחינת העומס שיש למעלה, והקריסות שלה, זה...
זה אשכרה...
פחות עובדים עם איזו 9,000 וכאלה. זה הלוחים שלקחו עד חפירה ו...
לא, אבל זה מראה לך שזה מקום שבו משתמשים בילדים כמשאב זול ושאפשר לוותר עליו גם.
כן, השכר בעזה, למי שיש שכר, כן? השכר בעזה היום הוא בסביבות ה-20 שקלים ליום. אם אתה, יש לך מזל ותפסת איזה עבודה, אם אתה בחמאס, אז אתה יכול להגיע ל-100 שקלים ביום. דווקא הג'יהאד האיסלאמי מרוויחים יותר. הם היותר עשירים שם, השכר שלהם הרבה יותר גבוה.
חזית העממית, כמה? כמה היא מרוויחה?
קובו חברת הסמה,
אבל יש להם טנביס. אבל זה באמת ככה, כל אחד מנסה לחזק את המעמד שלו עם שכר כזה ואחר. פשוט הג'יהאד האיסלאמי, אז איראן יודעת לתת שם יותר כסף ולהחזיק אותם, אז הם זוכרים למשכורת.
תארו לכם להיות הרקרוטר בעזה.
כן, זהו. ואני, הדבר המשמעותי ביותר שהיה בימים האחרונים זה בעצם החזרה של החטופים, שהם חזרו עם המון ידע, המון מידע, המון מודיעין, שמצליחים להרכיב איזושהי תמונה. אחד יודע שהוא היה במנהרות, אחד לא, אחד ראה את האחר.
מגלים על אנשים שהם היו חטופים, שהם חטופים.
נכון, אז הרכיבו גם תמונות מודיעין כאלה ואחרות שיכולות לסייע הלאה, גם בנושא החטופים, גם בנושא התמרון והמהלך הקרקעי. וחלק מהעדויות גם לא פשוטות, מניח שזה יצא בהמשך.
זהו, כי עוד לא יצא, זאת אומרת, שמענו שגם דווח הבוקר שמשפחות של חטופים שעדיין נשארו דורשות להיפגש עם ראש הממשלה כדי שידע את העדויות המחרידות לפני שהוא מחליט על המשך המהלכים. ואלה דברים שעדיין, אני אישית לא יודע, אבל אתה, כן, כנראה, דברים שלא פורסמו על, על היחס ועל על מה, על אלימות, על התעללות.
כן, אז יש פה איזושהי דילמה, כן? בין צנעת הפרט ושמירה על הפרטיות של החטופים וה... לבין זה שאתה רוצה לספר לעולם. אני חושב שאתה צריך להקשיב בסוף לחטופים ששוחררו. הם האנשים, לא צריכים להיות ההסברה שלנו, ומצד שני, כן רוצים לספר בעולם מה קורה שם. אז אני מניח שזה יצא לאט לאט, זה יצא כשהם יוכלו לבוא ולדבר ולהוציא את זה. יש דברים גם שביקשו מהם לא לדבר, שזה יכול לחשוף דברים שיכולים להועיל לנו בהמשך. אבל הסיפור של החטופים הוא מרוץ נגד השעון, זאת אומרת, לכולם ברור. ככל שנחכה ונמתין, הסיכוי להוציא יותר חטופים בחיים הוא הולך ויורד.
כן.
זה משהו שממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה בנושא הזה, איפה זה בסדר העדיפויות. אבל כרגע צהל באמת מנסה לסיים את אותם מקומות שהוא לא נכנס אליהם, לא פעל בהם בצפון הרצועה, וכמו שאנחנו רואים, שומעים, זה גם מכינים את המשך הפעילות לדרום הרצועה.
כן.
שהמחשבה היא ללכת על תמרון איטי יותר מ...
הוא לא יהיה איטי יותר, הוא יהיה מאובטח יותר, הוא צריך להיות מדויק יותר, אבל הוא, אני לא יודע אם הוא יהיה איטי, דווקא השהייה שם היא יותר בעייתית.
זהו, קוראים לזה כאילו טיהור, ולא לכבוש את
ה... כן, אז יש מה שנקרא גם פשיטות, אוקיי? אז זה לא חייב להיות באיזשהו תמרון, עומק, שנשארים, ואני אומר את זה על סמך דברים שאנחנו מדברים, לא שזו תוכנית המלחמה, כן?
הצחוק הזה, נשרוף על הצחוק הזה.
כן, יש לנו, הנה, תום, מותר להגיד מה עשית בצבא?
מותר, זה כבר נאמר, זה כבר נאמר, בטח.
אז יש לנו פה מישהו אחרי ששומר עלינו. יודעים שהייתי בפעם ראשונה בביקור כתב צבאי בצנזורה, אז אמרו לי, אתה מכיר את תום אהרון? הוא היה פה.
אה, באמת? הם סוחרים כאלה, הם מסרסרים בשם שלי ככה?
סלב של הצנזורה.
לא ידעתי את זה, לא ידעתי את זה.
כאילו ישר רואי, אתה מכיר את תום אהרון? הוא גם שירת פה.
רק שלא זה.
כן, יחסית לצנזורה הם די פטפטנים.
לגמרי.
הוא היה פה, הוא היה גרוע, הוא היה טיפש מעצמו.
רוצה מספר אישי שלו? רוצה לראות...
סלב של יחידה, זה...
טוב לדעת.
טוב.
קובו. אגב, זו היחידה שהוציאה מתוכה את מירי רגב, כן? זה שאני הסלב של הצנזורה הזו. היא הייתה הצנזורה הראשי. כן.
וואלה.
כן, לפני שהייתה...
הייתה גם דובר צהל. כן. כן.
טוב, זה עדיין עדיף. אני בסדיר שלי קיבלתי מכות מסלב כל לילה. סלב שכולכם מכירים, היה מרביץ לי כל לילה.
מי?
מה? רגע, איפה שירתת?
מי זה?
מי?
אני ב-93, שירתי בדובדבן.
אני מסיק מזה.
מה?
הוא ממש ממש סלב.
ממש. והוא ממש ממש הרביץ לנו כל לילה. היה לנו מה שנקרא ספיגה, כל לילה היינו צריכים לעמוד מסדר לילה, עם עומדים רק עם תחתונים, ואז מקבלים כזה מכות בשרפת עד שהיא נסגרת, ואז...
93 זה דובדבן, זאת אומרת שהוא כזה לקראת גיל 50? כן?
לא משנה.
נראה לי...
בפרטי.
אוקיי. מעניין.
כאילו...
הוא עדיין עושה את זה למחייתו.
ואפשר להגיד.
קבל גם הרבה כסף.
כן.
Allegedly.
הבנתי.
וואו. השיחה הזאת לקחה פנייה מאוד יפה.
כן.
וואי, אתה מה זה מתקרב ללעשות פינת סלבס?
כן, אם יש סלבס זה אני. בסדר.
קובוביץ', תודה רבה לך.
תודה קובו.
תודה קובו.
ביי, בוקר טוב.
ביי.
אנחנו מסכם אותנו, יאללה.
נגמר הביעוד.
שרפת שלא עוד כואבת.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שנייה.
בוקר טוב.
היי. אתמול כבר התחלנו לשים לב לזה שבעצם משתחררים מהשבי נערים ונערות גם, ילדים וילדות, שהם גם חיות סושיאל, כן? כאילו הם היו לפני.
הם פשוט בני נוער שיש להם טיק טוק ואינסטגרם, כמו לכל בני הנוער פחות או יותר.
כן, זה נראה לי כאילו חלק מה, סליחה לקלישה, אבל זה כאילו חלק מהגוף שלהם ברמה כזאת שכאילו אם תיארנו לעצמנו שיקח להם רגע לחזור לשם, אז לא, זה כאילו הם שם פשוט.
או שזה חלק מתהליך החזרה.
כן,
כי זה טבעי להם כל כך. כאילו כך.
כן, כן, אני לגמרי מסתכלת על זה ככה, שזה חלק מתהליך החזרה. אז היה את גלי ויגיל, שהם היו כזה ה-OG, להתחיל את...
שאתמול סיפרת נכון שהיא העלתה סרטון.
כן, כן, היא העלתה סרטון, שהיא אומרת שיכולה לבקש הכל, כי היא חטופה, היא הייתה חטופה, אז היא יכולה לבקש הכל. ועכשיו ממש... כל הנערים והנערות מתחילים להצטרף לדבר הזה ולהעלות סרטונים, עד שכבר יש לזה שם. זה נקרא For You חטופים.
זה, אנחנו באמת חיים בזמנים הכי מטורפים. הכי מטורפים.
זה כמו כאילו בריק ומורטי, שבגלל שהם נעים בין יקומים ויש את כל האפשרויות באין סוף, אז כל האפשרויות קיימות ואתה תפגוש מתישהו בכולן. אז אנחנו מתקיימים באחת מהאפשרויות האלה.
ובגלל שהם בני נוער והם חכמים, לא יודע, הם מפותחים הרבה יותר ממה שחשבנו, בוא נגיד ככה, ממה שנתנו להם קרדיט. הם מעלים דברים מצחיקים.
מצחיקים כל כך.
מצחיקים עם הומור שחור ועצמי. מי זאת שעלתה סרטון וכתבה, כשאומרים לי שזה יקר מדי, ואני אומרת, אני יכולה לקבל הכל בחינם.
כן, זה מה שסיפר. זה גלי, זה אתמול.
רגע, אז מה אני שלחתי אתמול?
לא, היה אחת שכתבה, אומנם הטרנד הזה נמאס, אבל חזרתי בשבי החמאס.
יש טרנד של הורדים אדומים.
בחדר, כן.
כן, אולי הטרנד נמאס, אבל רק עכשיו יצאתי משבי החמאס. זה כאילו היא כבר עשתה כאילו טרנד שהיה בזמן שהיא הייתה בשבי, ועכשיו שהיא חזרה...
מדהימים.
היא באה לסגור את הטרנד. הם מדהימים. כאילו ממש כזה, כאילו מרגיש לי שנכון, היה מין דור של, שהתפרסם בבנים והבנות.
כן.
שהם קצת נעים הבנים והבנות, כאילו, זה נורא להגיד, אבל זה מה שזה, זה מה שקורה כרגע. הם נעים סלבס. כן. שזה, וכאילו אנחנו ממש נהיה מי שהם יכתבו, כאילו בביו יגיל פעימה שלישית.
צריך גם באמת להתאמץ מאוד קשה כדי לזכור שהם גם צריכים חיבוק ועזרה, כי הם מקרינים שהכל בסדר, which is amazing, אבל...
ולייקות.
ולייקות, כן.
וזה מדהים, זה מדהים לפגוש את זה ככה, אפילו באקראי, בדפדוף בפוריות, אתה אומר, רגע, מה אני רואה פה עכשיו? מה אני רואה פה עכשיו? זה אותו ילד שלפני רגע היה אצל החמאס, ועכשיו הוא מעלה את הסרטון, הוא מגיב.
אני רואה הכל באותו הזמן, באותו המקום, זה מה שאנחנו רואים.
הזמנים הכי מטורפים. ועוד משהו שבאמת ממחיש את הטירוף המוחלט שאנחנו חיים בתוכו, סיפור מדהים, מדהים ומזעזע ומשוגע שמתפרסם הבוקר בדמרקר. בוקר טוב דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי של דמרקר וראש מכון בריינץ לכלכלה ודמוקרטיה במכללה למנהל. היי.
שלום לכולכם.
היי, בוקר טוב.
אז אתה מספר, חושף הבוקר בדמרקר, זה באמת אחד הסיפורים הכי לא יאמנו, ושמענו הרבה סיפורים לא יאמנו מתחילת המלחמה, שבעצם יש סבירות גבוהה שמישהו עשה הרבה כסף מהמלחמה הזאת בבורסה, כלומר מישהו מהחמאס, כי ידעו שזה הולך לקרות המתקפה הזאת, ובעצם נכנסו לאיזושהי פוזיציה של שורט,
הימרו נגד הכלכלה הישראלית, כן. בטווח הקצר.
הימרו שהבורסה הישראלית תקרוס, ומזה הרוויחו המון המון כסף.
ככה זה נראה. האמת היא שהבדיקה הזו, שממש היום הבוקר מתפרסמת כמחקר של שניים מהפרופסורים החשובים ביותר בארצות הברית בתחום של תאגידים וניירות ערך, התחילה בערך שבועיים אחרי המתקפה, שאני התקשרתי לפרופסור ג'ושו אמיץ מאוניברסיטת קולומביה, שהוא גם חבר, ואיש שמכיר היטב את ישראל. והתקשרתי בדאגה כדי לדבר איתו על המצב באוניברסיטת קולומביה והגל האנטי-ישראלי. וכיוון שהאיש חוקר ניירות ערך, הוא אמר לי, בוא נבדוק אם מישהו הימר נגד ישראל לפני השבעה באוקטובר. ואמרתי לו שזה נראה לי מופרך לחלוטין. אפילו נסראללה אמר שהוא לא ידע באיזה יום תהיה התקפה, אין סיכוי. חבל על הזמן שלו.
נסראללה אמר.
כן. נסראללה בביטקוין פשוט.
נכון. אבל תוך מספר ימים הוא חזר אליי עם כמה מהגרפים שאפשר לראות הבוקר בדמרקר, ואני חייב לומר שכמוכם נשמתה לי הלסת. ובחודש וחצי האחרונים הם עושים עוד ועוד בדיקות ועושים עוד ועוד נתונים, והסיפור מתבהר. אפשר לראות, במילים פשוטות, כי אני לא אכנס לתיאור של מה זה בדיוק כניסה לפוזיציית שורט, אם מישהו לא ראה את הסרט The Big Short, מישהו בשני באוקטובר, יום שלישי, חול המועד סוכות, 5 ימים לפני הטבע, עושה עסקה ענקית, מסוכנת מאוד, חריגה מאוד, כשבודקים 15 שנה של עסקאות על הנייר ערך הזה, אין כמעט מקרים כאלה.
אני רק רוצה שנייה, נכון, זה אולי הדבר הכי קשה להסביר אותו, שורטים, מבחינת כל העניינים הכלכליים, אבל נייר ערך זה בעצם איזשהו סוג של נייר שאתה קונה, שהוא ספציפית מגלם את הבורסה הישראלית, וזה נקנה בבורסה האמריקאית.
נכון.
וברגע שאתה נכנס לפוזיציה של שורט, זאת אומרת, אתה מרוויח כסף אם היא נופלת.
בניגוד לרכישה רגילה של מניה, שאתה רוצה לקנות במחיר X ולמכור במחיר X
פלוס. גבוה יותר. אז פה אתה עושה את הכסף אם אותו דבר שאתה משקיע בו בעצם קורס.
זו התעודה שאתה מדבר עליה, הנייר ערך הזה, זה התעודה הכי פופולרית בבורסה בניו יורק, למי שרוצה להשקיע בישראל, במשק הישראלי, במניות הישראליות.
זאת אומרת, זה כוון על נייר ערך שמתאר את המשק הישראלי.
כי הוא מחזיק בתוכו כל מיני מניות ישראליות.
הרבה מאוד וגדולות וחשובות.
זה בעצם לאמר על מה שקורס, כאילו מה שאתה חושב שהולך לקרוס, כי אתה יכול להרוויח מזה.
ואם יש לך ידע מוקדם, ואתה קונה 4 ימים לפני מתקפה רצחנית שמפילה את הבורסה, אתה קונה את השורט הזה, אז אתה מרוויח.
עכשיו כל האינדיקציות מראות שמי שעשה את זה, עשה את זה עם רמה מאוד מאוד גבוהה של ודאות, כי לפתוח פוזיציית שורט זה דבר יקר. זה דבר שלא עושים לאורך זמן, לא מחזיקים שעות לאורך זמן, כי אם המניה תעלה, זה מאוד נדיר, זה הפסד. זה הפסד למי שפותח את השורט, זה הפסד שאין לו גבול, כי היא יכולה לעלות הרבה, וגם בעיתוי הזה, התעודה הזאת הייתה בכלל בעלייה. זאת אומרת, מישהו הימר בצורה מוחלטת נגד השוק הישראלי.
וואלה, כאילו לא יכלו לצפות את זה אם אין איזשהו ידע על משהו רציני.
הסיכוי שמישהו ידע, עשה את זה מתוך ידיעה אחרת, שלא מבוססת על אינפורמציה שהגיעה מהאנשים שעשו את המתקפה הזו, הוא קלוש מאוד.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אתם ידעתם, אתה וצמד החוקרים שמולם עבדת, ידעתם לשאול שאלה בעקבות משהו שקרה בהסתכלות לאחור, נכון? והדרך שלכם בעצם להצליח לאסוף את הנתונים הללו הייתה בגלל שידעתם כבר מה קרה, ומכאן איזה שאלה לשאול. האם יכול להיות שבעתיד, אפילו העתיד הקרוב, כלים של בינה מלאכותית יוכלו להבין לבד איזה נקודות דאטה לחבר לפני שהדבר קורה, ולהתריע מראש, חבר'ה, תראו, יש שורט מאוד 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 חריג על הבורסה הישראלית, יכול להיות שיש פה אינדיקציה למשהו?
התשובה העקרונית היא כן, ובארצות הברית גם היו ניסיונות לעשות דברים כאלה, כלומר, לעקוב אחרי השווקים ולצרף את המידע על שורטים, כלומר, שורט הוא בהגדרה מידע שמשקיעים יודעים בו או צופים בו ברמה הגבוהה של ודאות שמשהו רע עומד לקרות, וזה מידע שיכול להצטרף להרבה מאוד נקודות מידע אחרות כשיש לך אגף מודיעין שעובד. אולי הדוגמה הבולטת בהקשר הזה, וזה גם מדווח במחקר, זה שזה נראה כאילו אירוע חריג יוצא דופן, וכשהסתכלנו אחורה על השנה האחרונה וחיפשנו אירועים דומים, אולי יש אימורים שקשורים למשהו אחר, אולי אנחנו לא רואים משהו, מצאנו את השלישי באפריל, שבשלישי באפריל היה ממש אירוע כמעט זהה, ובהתחלה לא ידענו מה זה. אני מזכיר לכם שאנחנו מתחילים את הבדיקה שבועיים אחרי השבת השחורה, עד שהתחילו לצאת הדיווחים מהחקירות של מחבלי חמאס שנתפסו, שבעצם התוכנית המקורית הייתה בפסח.
זה מטורף.
ושהיא הוטלה ברגע האחרון, ברגע האחרון.
וזה גם שולל כל מקריות ממה שגיליתם באוקטובר.
זה מקטין מאוד את ההסתברות למקריות לרמה ממש אפסית.
יו, זה גם כל כך הרצחת וגם ירשת.
ברור.
במובן הכי מילולי.
הכי מילולי. ליטרלי.
ממש.
כן.
זאת אומרת, גם בפסח, שזה היה המועד המקורי של המתקפה, מישהו בבורסה האמריקאית נכנס לשורט הזה מתוך ידיעה שהבורסה הישראלית עומדת לקרוס, ככל הנראה בעקבות מתקפה כזאת, אבל אז נדחתה הרי המתקפה מפסח, כפי שלמדנו מחקירות השבועיים. איך יצאו מזה? זאת אומרת, איך הם אז הצליחו לצאת מזה בלי נזקים?
אנחנו לא יכולים לדעת, כי קשה מאוד לדעת איך מי שנכנס לשורט מחר אותו, יצא ממנו. גם במקרה הזה זיהינו, החוקרים זיהו, מיץ וג'קסון זיהו איך מי שאסף את נייר הערך מחר אותו במה שנקרא דארק פול, זאת אומרת במין עסקאות כאלה שקשה מאוד לעקוב, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מתי מישהו יצא מהפוזיציה, זאת אומרת כמה בדיוק הוא הרוויח, אנחנו יכולים רק לעשות הערכות על זה. ואגב, במקביל וגם עכשיו החוקרים אוספים נתונים על ישראל, ויש אינדיקציות חזקות לכך שגם בבורסה הישראלית על מניות ספציפיות בוצעו עסקאות שעוד דומות.
זאת אומרת, לא רק בבורסה האמריקאית, אלא גם כאן בבורסה הישראלית, מישהו ידע שחלק מהמניות הגדולות עומדות לקרוס, ונכנס לשורט הזה עליהן?
רואים שורט חריג בכמה מניות ישראליות מאוד מאוד גדולות, בהיקפים אגב יותר גדולים מההיקפים של וול סטריט, פשוט כי תעודת הסל הזאת בוול סטריט יש לה היקפים מצומצמים, אי אפשר להרוויח עליה כל כך הרבה.
אפשר להגיע למי? אני מניחה שלא, כי היינו זה, אבל...
התשובה היא כן, כלומר לרשויות האמריקאיות, גם לרשות ניירות ערך האמריקאית וגם לרשויות שעוסקות שם באיסור מימון טרור, יש את הכלים להגיע למי ביצע את העסקאות, אבל תראו לחמאס לא יכול לסחור בבורסה בניו יורק באופן חופשי.
זה בטח משורשר דרך אלף.
חברת קש, חברת קש, חברת קש, חברת קש.
אבל בסוף אפשר, בסוף אפשר. בסוף אפשר.
אפשר לזהות כנראה מאיפה זה בא. אנחנו שיתפנו את הרשויות גם בארצות הברית וגם בישראל במידע הזה. הם מאוד התעניינו, אבל מה קורה בחקירה לא מספרים לנו.
גם בעיקר מדהיג מי עשה את זה פה.
כן. יודעים לומר כמה כסף הם הרוויחו מהנפילה של הבורסה בימים הראשונים בגלל השורט הזה, בזכות השורט?
הערכה היא בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון דולר, שזה לא נשמע הרבה, אבל זה כל ניירות הערך האפשריים, זאת אומרת מי שעשה את השורט הזה פשוט קנה כל מה שהוא יכול, זה לא תעודה כל כך גדולה, זה לא שכל האמריקאים רצים כל בוקר להשקיע במדינת ישראל, אז זה כיף ניירות הערך.
זאת אומרת זה יכול להיות אפילו סתם אחד המפקדים הבכירים, אנחנו זוכרים גם אצלנו מפקדים שרצים למכור תיק מניות איך שמתחילה מלחמה.
לא רציתי להזכיר את זה, כן.
אבל זה יכול להיות גם מישהו, זאת אומרת, ברמה ארגונית, וזה יכול להיות גם אחד הבכירים בחמאס שמחזיק את הכסף שהוא גנב מהסיוע האירופאי או האמריקאי או קטרי.
זה גם יכול להיות בכיר בחמאס שיודע את התאריך ואומר לחבר.
כן, לגמרי.
לא, תראו, להרוויח 1.5 מיליון בכמה ימים זה לא רע.
אנחנו רק לפני החדשות שמענו על השכר הממוצע של הפועל העזתי ביום, אז פרופורציות די מסדרות חיים אפילו בשביל מישהו, אבל כמובן צריך גם את הממון כדי להיכנס לזה.
צריך לדעת מה זה שורט.
ובהחלט צריך לדעת מה זה שורט, שזה חסם די משמעותי.
מאוד.
טוב, תשמע, זה סיפור מדהים, באמת זה סיפור מדהים.
מטורף.
כן. אנחנו מתוחים גם שזה יעשה הרבה גלים והדים היום כאן בישראל. עידו באום, תודה רבה.
תודה עידו.
כל הפרטים בדמרקר כמובן הבוקר, וגם הגרפים שמראים באופן מובהק את הקפיצה ואת ההיקף של העסקה הזאת וכמה היא חריגה.
הנתונים הם מאוד משכנעים.
כן, זה רמת מובהקות שאי אפשר לערער עליה. אי אפשר לערער עליה. תודה רבה.
תודה לכם.
ביי. גם אחרי הפרסומות, אנחנו שומעים על העסקים שלכם, קוראים לציבור לקנות כחול לבן, לצרוך מעסקים מקומיים. ספרו לנו, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אילן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אילן.
אילן.
היי.
מה שלומך?
אני בסדר גמור.
יופי, אילן, אנחנו קוראים לכולם לצרוך כחול לבן, לקנות מעסקים מקומיים, ואתם מספרים לנו על העסקים שלכם, אז ספר אילן.
אנחנו מועדון פנסיונרים בחיפה, שייך לתאגיד מילב, יש לו 16 סניפים, ואנחנו הסניף היחידי שהוא נגריה. אנחנו...
מה זה תאגיד מילב? ספר לנו, אנחנו לא מכירים.
העירייה הקימה תאגידים בחיפה, ואחד מהם זה מילב, שהוא מרכז יום לקשיש בחיפה, ויש לו 16 סניפים. אנחנו היחידי שהוא נגריה.
רגע, וכל הסניפים בחיפה, כי זו יוזמה של עיריית חיפה? כן. וכל סניף עושה משהו אחר, ואתה נמצא...
לא, כל סניף עושה, כל ה-15 עושים אותו דבר, ואנחנו היוצאים מן הכלל.
תמיד להיות מיוחדים.
אנחנו המיוחדים.
ומה בונים בנגריה?
אנחנו, קודם כל, אנחנו כ-30 מתנדבים ומתנדבות, ואנחנו עושים בעיקר צעצועי עץ ומוצרים לבית ומשחקי חשיבה. אנחנו את המוצרים, אנחנו את המוצרים האלה עושים מעצים שאנחנו, הם ממוחזרים, אנחנו מוצאים אותם ברחוב או מתרומה של נגריה גדולה. היות ואנחנו מתנדבים, המחירים שלנו הם גם הרבה הרבה יותר זולים מכל מקום אחר. אם אני יכול לתת לכם דוגמה, אז שרפרף אצלנו מעץ מלא זה 60 שקל.
וואלה, מה זה יכול להיות מאות שקלים גם?
מעץ מלא יכול לטוס.
לעלות מלא.
לדוגמה, עגלה לבובה זה 100 שקל.
וואו.
אנחנו נמצאים ברחוב יד לבנים 6 בחיפה. ואפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, מועדון נגריית גמלאים מילב, שם ישנם, יש את התמונות של כל המוצרים.
ואיזה מוצר אתה הכי אוהב לעשות? נכון, תמיד יש את הדבר הזה שהכי אוהבים, אני אוהבת שידה לעשות.
יש פה 30 חברים, כל אחד עושה בערך משהו אחר. אני אוהב, מה שהמוצר הנמכר ביותר שאני עושה, זה הגלול. כמו שיש הגלול במושבים
כן, שמעמיסים ילדים.
ילדים, בטח.
אתה עושה קטן, מה, לבובות או למה?
לבובות, כן, לבובות.
איזה יופי.
שכאילו מושכים את הבובה, כאילו?
יפה, כן.
היא נוסעת, כאילו?
כן, בטח שנוסעת על גלגלים יפים.
אילן, מה עשית לפני הגמלאות?
בוא נתחיל ככה. קודם כל, יש פה חבר'ה... שזה 10 מהנדסים, חלקם מרפאל, יש פה רופאים, אני הייתי גזבר המשביר המרכזי.
וואלה.
בלי שום קשר לעץ, וכל אחד מהחברים פה לא היה לו שום קשר לעץ. פה באנו והתקדמנו לאט לאט, ואנחנו עושים מוצרים מדהימים.
אני רואה את הסרטון, יש סרטון יוטיוב שזה ממש נגריה מקצועית לכל דבר, עם ברור, כל המכשור והכל.
ברור, זה נגריה גדולה.
כן.
כיף פה.
כן, זהו, זה נשמע מה זה כיף, ממש. כאילו בטח השיחות שלכם יושבים, רחלים.
נכון.
מגלפים. נו, ברור.
וגם יוצרים דברים מטורפים.
יוצרים דברים מדהימים. יש פה חבר'ה מוכשרים בצורה לא רגילה.
מהמם. אז אתם בעצם מוכרים, אפשר פשוט לבוא ולקנות צעצועי עץ או...
נכון, אפשר כל יום אפשר לבוא בין 7:30 ל-11:15 ולקנות את המוצרים שלנו. המחירים הם ממש ממש זולים, היות ואין לנו הוצאות.
כן, איזה יופי, והעירייה מממנת, אתה אומר, את החומרים, את המכשור.
אנחנו כמעט ולא קונים חומרים, כי אנחנו מוצאים אותם ברחוב, אבל כן, מילב.
אתם לא קונים עץ גולמי? זאת אומרת, זה מדברים שהם מוצאים ברחוב?
בדרך כלל אנחנו לא קונים עץ גולמי, אלא יש מוצרים שהם גדולים יותר, שאנחנו צריכים...
כן.
אנחנו גם עובדים עם חברה מאוד מאוד גדולה שעושה ימי גיבוש וימי הולדת ויום הצנחן ויום החייל ויום הסטודנט, ואנחנו עושים להם מוצרים לפי הזמנות שלהם.
מהמם.
תשמע, כל האספקטים בפרויקט הזה הם יפים.
כן?
כאילו, מאלף עד תף.
גם אקולוגי, גם...
גם אקולוגי, גם כלכלי, גם...
חברתי.
חברתי.
וגם תעסוקה לפנסיונרים.
לגמרי.
שלא ילכו לשבת בפרלמנטים שלהם.
או שישבו, רק שיעשו משהו תוך כדי.
איפה הנגריה שלכם?
הנגריה נמצאת ברחוב יד לבנים 6 בחיפה. ואפשר לבוא כל יום, לבוא ולקנות, אנחנו נותנים שירות מצוין.
אני רק רואה, כי ראיתי את זה באתר, פשוט חשוב להגיד שאתם מוכרים רק בצ'קים או מזומן, אז...
נכון, אין לנו כרטיסי אשראי.
כן, אז זה חשוב לדעת.
נכון, נסתדר, כן.
אילן, זה נשמע פרויקט מהמם, תודה רבה ששיתפת אותנו.
ממש.
תודה, אילן.
אוקיי, בהצלחה.
תודה, תודה, וגם נשים לינק אצלנו בעמוד הפייסבוק בוקר חדש, כדי שתוכלו להתרשם, ולבוא לקנות צעצועים, גם במחיר טוב, גם איכותיים. כל המעגל הזה, ווין, 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 ווין.
ווין, 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 ווין.
איך קוראים? הגלול? הגלול?
הגלול.
אני מכיר הגלול.
כן, הגלול.
זה הגלול מכונה. זה כי זה הגלה ולול.
כן.
כן.
נוי, שלום.
שלום.
היי, נוי.
היי, נוי.
מה נשמע?
טוב, מה שלומך?
מצוין, אני קצת מתרגשת.
יעבור.
נוי, ספרי על העסק שלך.
אז יש לי עסק לאוכל טבעוני, זה בעצם עסק שאני עושה בו את הכל, אני עובדת מהבית. גם אני עושה תפריטים שמשתנים מדי שבוע, גם אירועים קטנים, סדנאות בישול. עכשיו לאט לאט חוזרת למשרה מלאה, בא לי עדיין במילואים.
אני רואה מלא מאפים.
כן, זה הכל...
וואו!
מאפים שמתנפחים בתנור ב...
1200 מעלות.
אני מתחרפנת מהסרטונים האלה.
נו, הוגיית פאג'.
כל היום רוצה לראות דברים טופחים. פאג'
שוקולד, מה עשית לי עכשיו?
אבל זה טבעוני הכל.
הכל טבעוני, כן, אני עושה את הכל בעבודת יד, כזה כל הגבינות כזה, הכל משקדים וקשיו והכל מקטניות וטופו. לא חסר בעולם הטבעוני ממש.
זה נראה מטורף, זאת אומרת, נכינה גם את המתוקים, גם את האוכל, הכל, הכל מהכל.
כן, מאוד אינטנסיבי, הרבה שעות על הרגליים.
כן.
אבל מאוד מאוד מספק.
איפה את מוכרת?
אני עושה את הכל מהבית.
לא, אבל באיזה עיר?
בראש העין. יש לי משלוחים לרוב אזור השרון והמרכז. בימים מסוימים, אני עכשיו משתדלת קצת להגיע יותר למקומות מרוחקים. סדנאות בישול גם נעשות אצלי בראש העין, בקבוצות קטנות כזה של עד 8 אנשים.
אני אוהב את זה שאני מסתכל על הפיד שלך באינסטגרם, זה הכל כזה עוגות, עוגיות, מאפים, פיצות וביידן.
כן, גם אני התעכבתי על זה. גם יש דעות כזה. וואו.
כי אני הייתי חלק מהמלחמה, צריך גולל.
ברור.
אולי צריך להוריד את הפיתן שם.
בדוק.
לא, אבל זה נראה מאוד, מאוד, מאוד מגרה. זה נראה...
איזה כיף, תודה רבה.
זה נראה טוב. באמת זה נראה טוב.
אני רואה שאפשר להזמין יום לפני איזשהו ארוחה, תפריט.
כן, כל יום שלישי, פעם בעבר, גם שישי, אני עוד לא חזרתי לזה, אני עושה תפריט שאני ממש מעדכנת, כאילו תפריט שמשתנה, ואפשר להזמין עד יום לפני, ואז אני מבשלת את הכל טרי, וזה מגיע להם שעות הצהריים, אחר הצהריים.
אז איפה רואים את התפריט? זה פה בפרופיל?
יש לינק לאתר.
כן.
יש את האתר ש...
אוקיי, noyavneri.com.
כן. יש גם מארזי ברנץ', שזה בעיקר לסופאשים, לפיקניקים, יש שם כזה מאפים וגבינות, זה יותר ברנצ'י, והתפריט הוא יותר אוכל מבושל של קציצות, תבשילים, כל מיני מתוקים בריאים כזה.
זה, תקשיבי, זה נראה ממש ממש טוב, באמת, ואת עושה גם סדנאות?
גם סדנאות, כן. אנחנו בדיוק פתחות סדנה של שזירת פרחים וסדנת נפייה, זה יום שישי הבא ב-15, זה כזה יוצאים עם ארז מפרנק של מאפים ו... פרחים לשישי, זה הולך להיות מהמם.
איזה כיף.
כן, נראה טוב.
כן.
מי זה אנחנו? אמרת אנחנו.
יש לי, חברה שלי, היא שוזרת פרחים, והיא מעצבת חתונות, אז אנחנו מעצבת...
איך אני אוהבת את האיחודים.
כן.
אין יפה מזה.
גם דרך האינסטגרם, כן, ואנחנו מאוד חברות טובות, אז אנחנו מאחדות כוחות לסדנת אפייה ושזירת פרחים.
מדהים.
איזה כיף.
כן.
נראה טוב. תודה רבה, נוי. ואנחנו, זה noyavneri.com.
כן.
וגם לינק אצלנו.
זה באתר.
זה האתר, ויש את האינסטגרם שלך, וגם נשים לינק אצלנו בקבוצת הפייסבוק. תודה רבה.
תודה נוי.
תודה נוי.
ביי, בוקר טוב.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אנחנו רוצים לספר לכם על הפרויקט שלנו כאן באקו 99 FM, הפלייליסטים של החטופים, כדי לעזור ולזכור ולהשאיר אותם בתודעה כל הזמן. אנחנו דיברנו עם משפחות וקרובים אל האנשים שחטופים, הישראלים שחטופים בעזה, ויחד איתם הרכבנו פלייליסטים של שירים שאהבו, שירים שמרגשים אותם, שוב באמצעות המשפחות. הכל נמצא באפליקציה שלנו. עכשיו נאמר בוקר טוב לשרון שרבי.
בוקר טוב ומבורך לך ולמאזינים.
בוקר טוב שרון.
היי שרון.
אתה אח של אלי ויוסי, שניהם נחטפו לעזה, עם סיפור מאוד מאוד קשה. המשפחה של אלי כולה נרצחה באותה שבת, המשפחה של יוסי ניצלה. ספר עליהם.
כן, כפי שהזכרת, בשביעי באוקטובר מדינת ישראל הפרה את ההסכם עם כל אזרחיה, ביניהם המשפחה שלי, שחטפה את זה ככה באופן אישי, אבל האסון הזה הוא אסון לאומי. יוסי שרבי, אחי הגדול, נחטף לעזה. אשתו, נירה, והבנות ניצלו באורח נס. ואלי, שגר בשכונה המערבית, שכונת הקרם של קיבוץ בארי, נחטף גם הוא לעזה. אשתו ליאן נרצחה. ביתו הגדולה נויה נרצחה. ביתו הקטנה יעל גם היא נרצחה. כשאלי יחזור, אין לו את מי לחבק, אין לו משפחה. עם המציאות הזו הוא יצטרך להתמודד.
זה סיפור באמת מאוד מאוד קשה. גם שתי נערות, 16 ו-13, אנחנו כל פעם צריכים להיזכר במי האנשים האלה שפלשו אלינו
וטבחו
בצורה כל כך אכזרית, ואז גם לקחו אותם חזרה לעזה. מתי היית איתם בקשר בפעם האחרונה? מה שמעת מהם?
אני בשבת לא הייתי איתם בקשר, מאחר ואני שומר שבת. עד 5:30 בערב בכלל לא ידעתי שיש את האסון הזה למדינת ישראל. וכששכן פגש אותי והוא אמר לי חמאס השתלט על בערי, מיד פתחתי את הטלפון.
זאת אומרת במהלך השבת? שכן אמר?
5:30.
כן, במהלך השבת, פתחתי את הטלפון במהלך השבת, הרגשתי כפיקוח נפש, ממש.
אתה נמצא בלונדון, נכון שרון?
אני כעת בלונדון, עושה הכל כחלק מהמאמץ שלנו להביא לשחרורם. אנחנו יודעים כעת שבעת חידוש הלחימה מדינת ישראל הקפיאה את המסע ומתן בעל כורחה, ואנחנו מבינים שכרגע מי שיכול לקחת את ההובלה למסע ומתן הזו זה רק המעצמות. והגיע הזמן שבריטניה ייקח את ההובלה הזאת. עד היום היא ישבה בחיבוק ידיים מהצד ולא עשתה למען החזרת החטופים. ראינו לצערנו, כן, אני אומר, את פוטין, וראינו את התאילנדים. אנחנו רואים את הניסיונות המאוד משמעותיים של ביידן. אנחנו רואים את הגרמנים.
כן, כי יש גם לפחות אזרח אחד עם אזרחות בריטית שנמצא בשבי חמאס.
יש חמישה שנמצאים עם אזרחות בריטית.
וכשאתה מספר
עדיין,
שם...
עדיין, כל המאמצים שאנחנו מצפים, ישראל, להביא לשחרור כל החטופים, בלי סיווג, בלי קטגוריות. היום זה קורה אצלנו, מחר זה קורה אצלהם.
ואתה מרגיש שהם שומעים אותך כשאתה אומר להם את זה? כשאתה משתף אותם בחוויה שלך? כשאתה מספר להם על הכאב שיש פה בישראל? הם שומעים? זה מזיז אצלם משהו?
אני חייב להגיד לך שאם לא הייתי מעביר את המסר בצורה מאוד חדה, זה לא הנימוסים האנגליים, אלא בצורה ישראלית, שמבינים שלטרור זו שפה אחת שמזיקה לכל האזרחים בעולם, לא רק לישראל. היום זה קורה אצלנו, מחר זה אצלהם. הם מקשיבים, הם רואים את התמונות מהזירה של אחי עם כתמי הדם. הם מבינים ש שהם לא יכולים להישאר לזה אדישים. זו המשימה הלאומית שלנו, זו המשימה העולמית, למגר את הטרור.
נפגשת שם עם פוליטיקאים, עם בכירים בריטים, אנשים שבאמת יש להם השפעה להזיז מהלכים?
נפגשתי בארץ עם ראש ממשלת אנגליה רישי סונאק.
כן.
נפגשתי עם ראשי פרלמנט, נעמתי בפרלמנט, ביקרתי לורדים, והיום בשעה 1:30 שעון ישראל אני פוגש את שר החוץ דייוויד קמרון.
וואו.
כדי להראות לו מקרוב שהמערכה הזאת היא לא יכולה להתקיים בלי מעורבות מאוד מאוד משמעותית של אנגליה, בלי לעמוד לצד ישראל בצורה מעשית ולא רק בדיבורים. אנחנו חייבים את הסיוע שלהם להחזיר לא רק את החטופים הבריטים, להחזיר את כולם.
כן.
יש מי שמלווה אותך בפגישות האלה?
אני אגיד לכם, מי מלווה אותי.
כן.
מלווה אותי כל עם ישראל. אני מרגיש שכל עם ישראל מאחוריי.
כן.
וזה הכוח שאתם נותנים לי. אמצעי התקשורת, האנשים שעומדים בצמתים, האנשים שעושים הכל, שהקימו מטות אזרחיים, המטות הממשלתיים. כל עם ישראל מאחוריי. אני לא לבד. הקדוש ברוך הוא מאחוריי. אנחנו חייבים להצליח ולהחזיר אותם. כל דקה שהם נשארים שם, זה נזק בלתי הפיך. אנחנו רואים את הילדים האלה שחזרו. חזרו. אנחנו רואים אותם על הרגליים. חיבקנו אותם. אבל הנפש שלהם, שבויה עדיין בעזה, ייקח לנו הרבה מאוד זמן לשקם את הנפש שלהם.
כן. זה חשוב שאתה יודע שבאמת כולנו מאחוריך וכולנו איתך.
נאחל לך באמת רק שתראה את האחים שלך בהקדם וכמה שיותר מהר, שיהיו בריאים ויחזרו יחד עם כל החטופים. ושרון שרבי, תודה והרבה הרבה הרבה בהצלחה. באמת אתה עושה עבודה מאוד מאוד חשובה, ושיהיה בוקר טוב. אנחנו נשמע עכשיו שיר מתוך הפלייליסט, שזה בעצם של אלי ויוסי ביחד, שירים שהם אוהבים. תודה שרון, שיהיה בהצלחה.
כל טוב.
ביי.
ביי ביי.
נזכיר שכל הפלייליסטים של החטופים נמצאים באפליקציה שלנו ונערכו יחד עם המשפחות שלהם והקרובים אליהם.
כן. אתמול פורסמה הקלטה של
של מי? של מי? איזה הקלטה פורסמה? של מי?
ענקית התרבות אדל בספלוב.
כן.
זה כאילו עוד פעם הקלטה או אמירה מרגיזה של אדל בספלוב, אבל זה מהדברים שאתה גם כאילו אומר, אי אפשר שלא להתייחס.
ומצד שני אתה מרגיש כאילו בסה, שאתה נאלץ להתייחס לזה.
נכון.
אבל גם אין מה להתייפף יותר מדי, זאת אומרת, זה מישהי שכן יש לה איזה מקום גדול בציבוריות הישראלית, בתרבות הפופ הישראלית נקרא לזה.
זה מישהי שיותר אומרים, יש לה איזשהו מקום גדול בתרבות, כאילו, וכזה שוכחים מה הוא בדיוק, מה המקור, כאילו, מה המקור של הדבר.
אנשי ריאליטי, אנשי ריאליטי, קשה לך גם כאילו לקשור ביניהם לבין איזשהו נניח, סקיל או עשייה או
שרון,
משהו מסוים.
יש לה אבל את הקסם האישי.
שזה מה שיש לאנשים כאילו בריאליטי, ואי אפשר לבטל את זה, וגם בגלל שיש לה מעמד, אז כאילו למילים שלה יש משמעות, ולכן גם ראוי להתעסק בהן.
והכישרון שלה הוא להצטיין בלהיות דמות ריאליטי כזאת, שהיא יוצרת שערות ויוצרת אמוציות.
לגמרי, וכדאי שיהיה גם עורך. על הדמות ריאליטי הזאת.
זהו, וכשזה...
בחיים האמיתיים.
בחיים האמיתיים.
וכשהיא מסתובבת ללא עורך תוכן, אז היא אומרת דברים כמו, בואו נעשה את זה נורא פשוט. אם זה לא היה המצב של היום, אף אחד לא היה מדבר ולא אומר מילה. אבל מבחינתי, ילד ערבים, הורים ערבים, לא יכולים להיות בגן של הילדים שלי.
זה הקלטה שהיא שלחה לקבוצה של הגן.
כן. ובעצם היא מבקשת שההורים הערבים יוציאו את הילדים.
זה בעקבות זה שהגיעו הורים ערבים להסתגלות עם הילד בגן. אז היא נורא נרעשה מזה שיהיו ערבים אצלה בגן, הוציאה את ההודעה הגזענית והנאצית הזאת, והרי אם מישהו היה אומר את זה על יהודים, היינו בדיוק משתמשים במילים האלה, אז עכשיו נכון שיש הקשר ויש מצב ויש מלחמה וכו' וכו', אבל
אפילו אני אגיד שנכון שיש חשדנות הדדית בין יהודים לערבים כרגע, זה קורה, ברור לכולנו למה זה קורה. המילים ילד ערבי זה אולי הדבר הכי צורם ששמעתי מזה הרבה זמן. כאילו, אם את לא יכולה להתייחס לילד בתור ילד.
כן, זה גם ילד שההורים שלו הביאו אותו. מה זה, זה, זה ילדים של גן שצריך הסתגלות, נכון? כמה זה? שנתיים, שלוש, כן. ארבע, לא יודע. הורים שבאו זה כל, עם הילד להכיר את הגן, להשתלב בגן, זה בדיוק תנועה הפוכה. הם באו להשתלב, ואת יורקת עליהם ובועט אותם החוצה. כי במוח שלך, הגזעני והמכוער, הם יעשו פיגוע בגן. למה? כי הם ערבים.
זה לא רק שהם יעשו פיגוע בגן, זה גם אם הם לא יעשו פיגוע בגן, אני לא אקח את הסיכון, כי כמובן המרחב הוא שלך, ואת לבד מחליטה מה סיכון ומה לא סיכון, ואיזה סיכון את כן תקחי, ואיזה סיכון את לא תקחי, והכל בזווית הזאת של, בטון הזה, של בואו לא נתייפייף, ובואו להגיד את האמת.
מה, היא אומרת בכל רם את מה שכולנו חושבים.
תמיד, כמובן. אז לא.
בירת האמת.
לא, את לא אומרת את מה שכולם חושבים.
לא, בדיוק.
לפעמים אנשים אומרים את מה שכולם חושבים, וזה באמת ראוי להערכה. זה לא המקרה. את מבטאת מחשבות גזעניות.
כן, אבל לקרוא את התגובות. שם השיפורון.
יש ויש, יש ויש. יש תגובות מבאסות את החיים.
אבל זה צריך להיות כל התגובות. צריכות לגנות את זה. כל התגובות צריכות לגנות את זה.
כן, אבל זה לא.
יש שם הרבה יותר מדי.
גם להציג את זה כאיזשהו אופציה לשתי דעות, כאילו יכול להיות ככה, אפשר להסכים ואפשר לא להסכים. לא צריך להסכים עם אמירה גזענית.
נכון, צריך רק לסמן אותה ולהמשיך הלאה.
ואפשר להבין את החשש גם, בואו גם לא נתייפייף. בוא נהיה איזה.
ברור.
חשש קיים. חשש
קיים והוא הדדי גם. אנחנו יודעים שגם ערבים כרגע מאוד מאוד חוששים מיהודים. ככה זה מלחמה.
אבל בוא נעשה את ההבדלה. זאת אומרת, זה הורים שמכניסים את הילד שלהם לגן. טיפה איפוק, טיפה בגרות, טיפה מחשבה מפותחת.
זהו, הפחד בדברים האלה שיאבדו את הבושה. כאילו זה לפרוץ איזשהו סכר, שגם אם אנשים חשבו את זה בראש שלהם, כנראה, מסתבר, אז כאילו הם לא אמרו את זה. ויש בבושה גם משהו טוב. זה איזשהו, כן, איזשהו היגיון.
אם לא הייתה בושה, לא היינו יכולים לשרוד כחברה.
נכון, נכון.
והנה, אבל הנה הבושה מתחילה לקרוס ולהתמוטט, אימאלה.
אגב, נטלי דדון אמרה את אותו דבר על נהג מונית ערבי, שהיא לא נוסעת עם נהג מונית ערבי לפני איזה שנה או שנתיים סביב...
וואלה.
כן.
ההבדל אבל, כשאתה שומע את זה על ילד בגן, זה פי אלף יותר
קודר. נכון, נכון, נכון. כי זה גם, תחשבו כמה רגישה הסיטואציה, שנייה להכניס את עצמכם לצד שלהם, אוקיי? הורים, גם ככה, בכזה חשש, להכניס את הילד לגן יהודי, בלי עוד ילדים ערבים מסביב, אני לא יודע אם יש שם עוד בעצם, אבל ככל הנראה, זה גן בתל אביב, אגב, גם את זה, וגם ככה סיטואציה, איזה אלבון, איזה, ואנחנו רוצים לחיות ביחד, בסוף, לא הם ולא אנחנו נלך מכאן.
לגמרי.
ואם כל כך קשה לה, אז היא יכולה להוציא את הילדה שלה, אגב.
זה אגב מה שצריכים להגיד להורים האחרים, אני מאוד מקווה שעשו את זה.
או שהם ברחו מהקבוצה.
להשאיר אותה לבד בקבוצה? וואו.
היא עדיין תמשיך לצעוק.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, אז אתמול אילון מאסק ככה באמצע הערב.
אפרופו הטיימליין המוזר שאנחנו חיים בו.
כן, והזמנים המשונים ביותר בהיסטוריה האנושית. הוא צייץ בעברית.
די.
כן, צייץ פסוק מספר משלי.
כמו החוטים, אגב, הם גם מצייצים בעברית כדי להטריל.
נכון.
זה שובר. כמובן.
הנה, אמרת חוטים.
זה כל כך חוטי.
זה הכי חוטי.
להפריע ככה.
השאריות של האות שנכנסות.
כן, כן. זה סוג הטרור. אתם מבינים?
השתלטות. השתלטות והצקה.
אבל גם קצת מצחיק.
נכון.
ולא במקום הנכון אף פעם.
נכון. מה הוא כתב בעברית?
אז הוא כתב, אני חושב שזה, אומרים את זה כנו, כי יש שם חולם, אבל כנו חוכמה, מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף.
כן, הוא כתב את זה כאילו במסגור של ריטוויט של ציוץ חפירה ענקית שלא נכנסתי אליו.
אז אני נכנסתי אליו.
אוקיי. על מה הוא כתב את זה?
יש איזה משקיע או מישהו כזה, קוראים לו מייקל אייזנברג. הוא כתב ב-28 בנובמבר, זה היה 5 ימים, זאת אומרת לקח לאילון מסק 5 ימים לגלות את הציוץ הזה. אולי גם לא היה כוח לקרוא את זה.
בדיוק. הוא עוד קורא את המכתב התפטרות של סדצקי מהקורונה.
אז מייקל אייזנברג הזה נותן שם, לא יודע, איזה 500 מילה על כמה אילון מסק...
בטוויטר זה נכנס? 500 מילה?
מי שמשלם, כן.
מי שמשלם מקבל את כל הנדלן הדיגיטלי בעולם.
זה ספר, אפשר לכתוב.
זה בעצם מאמר חנופה לאילון מסק, מהסוג שאתה אומר לעצמך, סיריסלי, אבל למה? כאילו, מה המוטיבציה שלך ללקק לו במשך כל כך הרבה מילים? זה קצת כמו מירי רגב, שרה נתניהו.
גלי דיסטל היה אחד אתמול מטורף. מטורף, מטורף.
לא, אני מרגישה שפספסתי את זה.
זה כאילו דיווח מתוך ישיבת ממשלה, נכון? אם אני זוכר נכון.
לא, ישיבת סיעת ליכוד.
ישיבת סיעת ליכוד, סליחה, והיא אומרת לביבי, שוב פונה אליו באופן כאילו מאוד מוזר, ואומרת לו, משבחת אותו על איך הוא מנהל את המלחמה הזאת, ובסוף מה שהכי תפס אותי זה שהיא אומרת,
שהיא נשקל אותה רגע?
לא, היא אומרת, אחרי שנה של יחסים מורכבים בינינו, חשוב לי גברת, מה קורה?
גם ברור שזה מערכת יחסים חד צדדית. הוא כזה, אני לא מכיר את האישה הזאת, והיא כזה ניהלה קשר מטורף, היא כבר דיברה עם החברה עליו, עם אורסי יונוב, כבר דיברה עליו עם החברה, היה שם זה.
והיא אומרת, אתמול, בישיבת סיעת ליכוד, אני יודעת שהקריירה שלי בדמדומיה, ודווקא בגלל זה...
בגלל שאין לי מה להפסיד.
אין לי מה להפסיד, כאילו, ואתה אומר, זה אמירה אמיצה, היא הולכת להגיד עכשיו, ומה אין לי מה להפסיד? נתניהו, אתה מנהל את זה כל כך מדהים. כל הכבוד לך, ואתה עומד חזק מול ההסתה או משהו, לא זוכר בדיוק את המילים. באמת, להקיא כאילו מה...
לעשות אלמוג כהן.
זה תרבות, זה תרבות של חנופה שאנחנו כאילו חייבים להשתחרר ממנה. זה בדיוק אפרופו אילון מסק, זה גם בדיוק העומרי כספי מסתובב עם אילון מסק הזה. זה כל החנופות האלה.
כן, אבל אצל עומרי כספי אתה אומר עוד לפחות יש לו איזה רצון פה לעשות שינוי, והוא, אתה יודע, בביזנס עכשיו
תמיד יש סיבות,
והצליח להביא אותו לפה, לחבר אותו. אבל הנאומים האלה המביכים שרק באמת אין אדם שמדבר ככה אל אדם בחיים האמיתיים, אבל... אין שום סיטואציה שמלבד שאנשים בליכוד מדברים אל נתניהו. לא פוגשים את זה בשום מקום אחר בחיים, אפילו עם החברים הכי טובים שלך ועם האהובים הכי גדולים שלך, אתה לא מדבר ככה אל מישהו. זה באמת מופע סגידה מביך ומביש, ולפעמים נדמה לי שנתניהו זה גם מביך אותו, אבל אני, אז אני אזכר איזה נרקסיסט ומגלומנו, שאני משוכנע שהוא מבחינתו אומר, לא, זאת האמת.
מביך
הם
אותו
אומרים,
ש...
הם אומרים, זה אמירה אמיצה.
מביך אותו שאנשים לא מדברים ככה. זה כאילו, וואו, למה הוא מוזר?
כן, מה זה? למה הוא שואל מה השעה? זה לא...
אז אותו מייקל אייזנברג נתן את המסה הזאת על אילון מסק וכמה הוא נפלא, ואז ריטווט את זה אילון מסק והוסיף את הפסוק הזה ממשלי, שבעצם מדבר על כמה חשוב השכל והבינה יותר מכסף.
זהו, הפסוק אומר שטוב יותר לקנות חוכמה מלקנות חרוץ זהב, טוב יותר לקנות חוכמה מלקנות זהב, וכדאי לבחור לקנות בינה יותר מלקנות כסף.
אוקיי. מהטיפים
כמה קל שאתה אדם העשיר בעולם.
בדיוק.
וואו.
רק. כן. רק אנשים עשירים אומרים את זה.
אמרתי את זה כמה פעמים, אבל אני לא אכפת לי למחזר את עצמי. אני כל כך אוהב את האנשים האלה, שיש להם את כל החומר שהם פונים לרוח. כי יש לו את כל החומר בעולם, אז הוא מרשה לעצמו להיות רוחני, ולהסביר לנו כמה חשובה בינה בעצם מכסף. אז תן לי את הכסף, וקח את הבינה. סבבה? כן. אני מוכן לטרייד הזה.
בוא תשים את הכסף שלך איפה שהפה שלך.
כן.
ואל תשים שרשרת עם צדף כזה.
מי עשה את זה?
כל האנשים שיש להם יותר מדי כסף ועברו לרוח, פתאום יש איזו שרשרת שכאילו מסמנת את המעבר לעולם הרוח, נכון?
כן, כי ים זה חופש וטבע.
כן, כן, כן.
למרות, נדמה לי שהוא שם איזו שרשרת של חטופים, אילון מאסק.
נכון, הוא שם את הדיסקית.
כן, את הדיסקית.
כן, שם את הדיסקית.
הוא החליף את, ואז הוא אמר, אני מתגעגע לצדף. אז הוא כתב את זה, ווואלה, חייב להגיד לכם, מגעיל אותי.
ברור.
באמת מגעיל אותי.
ברור.
כי טוויטר, או אקס, איכשהו מיתג אותה, הוא, זאת באמת הרשת החברתית הכי אנטישמית, הכי מגעילה והכי רעילה. רעילה אנחנו רגילים שהיא, אוקיי? אנחנו גם התמכרנו ואפילו אוהבים את היחסי האהבה סינה עם הרעל בטוויטר. מה שקרה לטוויטר בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים, מאז שהתחילה המלחמה, שהאלגוריתם שלה מתעדף ומתגמל גם כספית את השקרנים הכי גדולים בעולם שמפיצים תכנים אנטישמיים, זה כאילו ריכוך להגיד את זה אפילו, אבל שקרים בוטים, זאת אומרת התכחשות מוחלטת לעובדות ולאמת, כל מיני ג'קסון הינקלים וכל מיני כאלה שמרוויחים עוקבים ומאות אלפי דולרים מטוויטר על החשיפות שהם מביאים, וחלק
מה... זה קולט שזה כאילו אנטישמי ואומר כזה יאללה נגביר?
זה קולט שזה עובד ואז זה מגביר אותו, והעובד הזה הוא אנטישמי, כאילו במקרה או שלא במקרה, הוא אנטישמי ולכן הוא מתועדף.
כי יש לזה קהל, הרי בואו, יש מיליארדים של מוסלמים שונאי ישראל ונוצרים שונאי ישראל בעולם, ששמחים להיכנס לטוויטר ולקבל שקרים בוטים שרק מסבירים איך ישראל עושה רצח עם וטובחת בפלסטינים ורוצחת, לא יודע מה, לפי מספרים כבר מאות אלפי ילדים פלסטינים, וכל מיני תמונות של אנשים מחזיקים בובות של תינוקות ומדמיינים שזה...
זה גם ווין ווין של האלגוריתם, בגלל שמי שהוא לא אנטישמי רואה את הציוץ הזה ועדיין הוא engaged בגלל שהוא מזדעזע. זאת אומרת, אם אתה אנטישמי אתה מת על זה, אם אתה לא אנטישמי אתה שונא את זה באופן שמתגמל את הפלטפורמה.
אבל שרואים את התגובות ואת כמות הלייקים, וזה כן סוג של מדד, כשכל מיני חלאות אנטישם, אני לא יודע אם מישהו מצליח שלא בטוויטר מצליח להבין עד כמה זה חמור, כי בטוויטר תמיד היה שיח רעיל וויכוח על עובדות ואמת ואמת חליפית ופייק ניוז וזה. בחודשיים האחרונים זה עלה ללבל אחר לגמרי של באמת המצאות מוחלטות שרובן מונעות באמת שנאת ישראל ושנאת ישראלי ושנאת יהודים אמיתית, ומקשרים את כל הדברים הכי גרועים בעולם, ושקרים בוטים שבקלות אם מישהו רק בודק אפשר להפריך אותם, וזה שאין שום מנגנון של סינון תכנים היום בטוויטר, אלא רק הוספה של הערות הקהילה שנותנות לזה איזשהו הקשר, זה פשוט נורא. והיום ואתה רואה, הנה מישהו שמרוויח כסף ומלא כסף מהשקרים האלה, הוא ניזון, הרשת שלו ניזונה וההון האישי שלו מתגבר מהשקרים והאנטישמיות שמופצים ברשת שלו.
אז היופי... אני לא ניזונה מבינה ומחוכמה.
לא. את לא תאמיני. אבל אם יש נקודת אור דווקא, זה שהיא לא ניזונה מזה, בטח לא מספיק, בגלל שהשבוע אילון, איפה הוא לבש את הדיסקית הזו, באיזה אירוע פומבי של הניו יורק טיימס, אם אני זוכר נכון, אנדרו רוסורקין ראיין אותו, ושם אילון פנה נגד המפרסמים שנטשו את הפלטפורמה בעקבות האנטישמיות, זה דיסני, זה IBM, זה כל החברות האלה. אפל, מפרסמים ענקיים, והוא אמר להם באופן מאוד מופרע ואילון מסקי, הוא אמר להם הפלטפורמה מתה והיא מתה בגללכם, וכשהחברה הזאת תקרוס והיא הולכת לקרוס, כל העולם ידע שהיא קרסה בגללכם. עכשיו קודם כל זה דיבור של באמת נרקסיסט מטורף ומופרע שלא מסוגל לקחת אחריות על כלום, אבל יותר מזה, זה מחדד משהו שכאילו אנחנו יודעים הרבה זמן אבל אנחנו עדיין מחכים שהוא יקרה. טוויטר היא לא חברה רווחית, היא לא הייתה חברה רווחית, היא חברה שהבורסה האמריקאית מימנה אותה הרבה מאוד שנים מתוך מחשבה שיום אחד היא עלולה להפוך לרווחית בגלל שיש בה מסה קריטית של משתמשים, אבל כבר אז היא לא הייתה שם, ובטח מאז שאילון מסק קנה אותה במחיר מופרז, הוא מממן את הרשת הזאת שהיא, כמו שאתה אומר, רשת של שנאה. הוא מממן אותה בכסף אדיר, שהוא בין היתר לבא מהבנקים, לא ידוע אם הוא יקנה את החוב הזה או מה, אבל זה לא יכול להימשך, זה לא יכול להתקיים.
שאלה אם אתה שהאיש עשיר בעולם, שיש לך מיליארדים על גבי מיליארדים, וזה התחביב שלך.
כן, זה צעצוע.
אבל זה צעצוע שהוא באיזשהו שלב נהיה...
זה צ'קי.
הלוואי, אמן, הלוואי שטוויטר תקרוס, הלוואי, באמת, הלוואי, אמן, 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 אמן,
אמן, אמן,
זה העניין, אבל הטרד,
מה שקורה בטרד זה נורא, זה נורא, זה שם, 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 זה כאילו כל הבאמת המיט של הזבל של הטוויטר, כאילו כבר הוא נוזל לשם, וכאילו כל המשפיעני אינסטגרם שכאילו דיברו על כלום וכאילו צחוקים עזבו, אז נשאר כאילו המיט של הזבל.
כן, זה המון פרי פלסטיין, כאילו, וכזה, זה לפחות מה שאני מקבל.
איך את יודעת מה קורה בטרד?
כי נכנסתי לטרד לראות מה קורה.
מה, כאילו בימים האחרונים?
כן, כי תום אמר שמה שקורה שם זה נורא.
כן, כי זה מציע לך את זה באינסטגרם.
כן, ואז נכנסתי ואמרתי, אוקיי, וואו, מחריד, ואז כתבתי thread. כתבתי.
עשית חוט?
עשיתי חוט. כתבתי, אז אני מבינה שהזנחנו את ההסברה בפלטפורמה הזאת. באמת, הפקרות מה שקורה שם. ומי הגיבה לי?
ליאן שוורץ?
כן!
באמת?
כן! מלכת הטרדס הגיבה לי, זה עד כמה אין שם אף אחד, זה רק אני והיא, אני ואופירה היחידות, שלושתנו באמת, כן, ועידה
מדהים, כי כשהתחיל הטרדס אז באמת דיאן שוורץ הלכה על זה all in, היא כאילו אמרה, הנה, זה הולך להיות הדבר הבא, אני אנצח את זה, אני המספר אחת שם, נכנסה בכל הכוח.
והצליח, כל הכבוד.
הצליח עד שאנשים פשוט הפסיקו להיכנס לזה.
היא בעצם אילון מאסק.
היא עדיין שם.
היא אילון מאסק שקנתה את הפלטפורמה ב-44 מיליארד דולר.
ברמות. אבל היא ממש כאילו עשתה, הצליחה כאילו להמציא את עצמה מחדש. דיאן היא לא דיאן שהכרנו מאח, היא כבר יותר. יש לה עוד שכבה. קיבלנו עוד מימד. שכבה. כן, יש לה עוד מימד ברמות. אך כזה, וואו, מה, מי ידע שהיא יודעת לכתוב כזה ככה?
במקום...
אגב, ולא רק לרסס על...
היא הייתה מצחיקה, ומצחיקה ומשעשעת וארסית.
כן, היה לה קטע, היה לה קטע.
אבל זה כמו מקרר כאילו, נו, שהאם האור דולק בפנים כשהדלת סגורה, זה דילמה פילוסופית. מי יודע מה קורה בטרדס אם אתה לא נכנס לטרדס?
יפה.
אני רוצה לומר עוד משהו רק לגבי הטוויטר. הרי הוי כחול שפעם היה של אנשים שהם מוכרים או עיתונאים או מישהו שהוא כדי שלא יזייפו אותו, זאת אומרת שלא יפתחו פרופיל פיקטיבי, זה התחיל מהרצון לבדל את השקר מהאמת, שהוא עכשיו כל אחד יכול לקנות ב$8. כל מי שמשלם על הוי כחול היום לטוויטר בעצם מתדלק אנטישמיות, כי זה המנוע הכלכלי של הרשת היום. ככל שהמפרסמים יורדים, ההסתמכות על הוי הכחול והמנוי החודשי הזה עולה. ומי שמשלם כספים לטוויטר, פשוט, זה כמו להעביר כסף לחמאס. זה מזוודות כסף.
אשכרה.
כי זה רק פוגע בנו. אין בזה שום דבר טוב.
אתה צודק, וזה טוב שאתה מזכיר לי את זה, כי אני שילמתי $8 לטוויטר על חודש אחד, כדי להעלות לשם סרטון הסברה. כי יש כאילו מגבלת זמן אם אתה לא משלם. אז בעצם זה שניסיתי להצטרף למאמץ ההסברה, תרמתי לחמאס.
תראה, תום, מעביר מזוודות הכסף.
ממש ככה.
תום הקטרי.
הקונספציה.
האמיר אהרון.
הקונספציה.
רק חייבת וי כחול באינסטגרם ובפייסבוק, זאת הזדמנות. אין לי, הם לא הביאו לי, הם לא מכירים אותי, הם לא יודעים מי אני.
אני אנסה לזרוק להם מילה, אני אנסה לדבר איתם.
פליז, תום, פליז.
איתם, עם האנשים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב ליוסה לדרור, מנכ"ל עמותת מפרשים. היי.
אהלן, בוקר טוב.
היי, יוסלה.
היי.
עמותת מפרשים, אתם מתנדבים, סקיפרים ומטפלים, ובעצם רותמים את הכוח של הים לטובת שיפור חיים של אנשים, מכל מיני סוגים ומגזרים, עם צרכים מיוחדים ואחרים. ספר על מה אתם עושים ומה אתם עושים ספציפית מאז 7 באוקטובר.
אז בעצם בעמותה פיתחנו איזושהי צורת עבודה ייחודית שמחברת אנשי מקצוע מעולם הטיפול והים, כשהמטרה היא לייצר איזשהו כלי שממנף את מה שקורה כשאנשים מפליגים ביחד לטובת תהליך אישי וקבוצתי. בעצם גילינו עם השנים שכשאנשים מפליגים ביחד, אז הניתוק מהיבשה מאפשר להם איזשהו איש ליציבות במים סוערים, עבודת צוות היא מאוד משמעותית להתפתחות, יש משהו שמייצר בים פתיחות מאוד מאוד נדירה בין אנשים, וכשיש איש טיפול שיודע להרוז את זה נכון, זה כלי מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו עובדים מגוון גדול של אנשים באמת בשוטף, אבל בעצם מהשביעי לאוקטובר, אחרי כמה ימים של הלם ובדיוק שלא בדיוק הבנו מה לעשות כשהתותחים רועמים והאם זה הזמן, אבל די מהר ירדנו לאלת, בעצם הצוותים שלנו התגייסו לרדת לאלת לטובת מה שנקרא הפלגות התערבות, זאת אומרת הזמנו להפליג איתנו אנשים ממשפחות שהיו בממדים הרבה מאוד שעות, כיתות כוננות, מחתולים של המסיבה, קבוצות נוער, ובחודש וחצי האחרון הפליגו איתנו באלת קצת יותר מ-300 איש.
וואו.
קראנו לזה, נקרא לזה פעילות הפגה שהיא טיפה יותר מלצאת ולהיות באוויר, שזה עושה טוב לכולם. השוני הגדול היה שאת השאלה המאוד מאוד מורכבת היום, מה שלומך, שאל הפעם איש טיפול, ולא לצורך אני כסקיפר.
כן.
והתשובות הן בעצם, כמובן שכל אחד לקח את זה למקומות שנכונים לו, אבל בגדול מאב שאמר שאחרי הרבה מאוד פסיכולוגים שניסו לדבר איתו, זה הפעם הראשונה שהוא באמת מצא מקום לדבר. הורים ששמעו פעם ראשונה אחרי חודשיים את מה הבן שלהם חווה יחד איתם באותו מקום בדיוק בשבת ההיא, וגם אנשים שיורדים למים בזמן הגינה, ואתם מכירים שמים ככה הם משחררים חסמים.
בטח, יש הרבה טיפולים במים גם.
אז ברגע כזה שוחה אשת טיפול פסיכולוגית ליד הבן אדם שכרגע זה המקום בשבילו, וגם שתקו, יש אנשים ששתקו מול הים, וזה היה ממש בסדר.
זהו, בעצם חילקתם את המפליגים לשלוש קבוצות?
זה בגדול הגיעו גם, או נקרא את זה, הגיעו שלושה מאפיינים עיקרים, וזה משפחות, בני נוער וחבר'ה שהיו במסיבה. זה ככה הקבוצות העיקריות שהגיעו. והרעיון היה גם ברמת ההתאמה של הדברים, לא לכל אחד התאים אותו אופי של שיח. כן. לתוך העניין.
זהו, זאת אומרת, אם יש מי שרצו דווקא להעביר את ההפלגה בשתיקה, אז הם הפליגו ביחד.
היה מקום לכולם. עוד פעם, זה פעילות כזו לא הוגדרה כטיפול, היא הוגדרה כאיזושהי התערבות, איזושהי הזדמנות לפגוש מישהו בסביבה שמאפשרת השיח הזה. בעצם לקחנו את הכלים שאנחנו עובדים איתם ביום-יום בהרצליה, כבר כמה שנים, והפעלנו אותם שם. הסתובבנו בבתי מלון, מצאנו את מי שחשבנו שיהיה לו מאוד נכון להגיע לזה, ועשינו מה שיכולנו.
כן, האמת ששתיקה מול הים זה שתיקה אחרת. זה שתיקה טעונה ומשמעותית יותר.
וגם שיחה מול הים זאת שיחה אחרת.
אני חוויתי בשנים האחרונות אנשים שעלו לספינה ופתאום מדברים בצורה שלא היית מצפה ברמה כזאת של היכרות לצורך העניין, גם אם זה לא הוגדר כמשהו טיפולי.
אמרת גם שאתם עוגנים באמצע הים ואז אפשר לרדת למים, עכשיו זאת חוויה באמת מדהימה, זאת אומרת מי שאוהב את זה יכול, הרי אתה פתאום אדם קטן בתוך הים הגדול, לא קרוב לשום חוף, לא קרוב, וזה יכול גם נורא להלחיץ מצד אחד, אבל גם כל כך לשחרר ולתת פרופורציות.
אני חושב שהכוח הזה שאתה מקבל אחרי שבהקשר של להלחיץ, שאמרת, אתה יורד למים שקצת חששת מזה, ואתה חובד ועולה אחר כך לספינה, השיח הוא שונה לפני הטבילה ואחרי הטבילה.
כן.
היה ממש דומיננטי.
אתם גם מחפשים עזרה ומימון לפעילות שלכם, נכון?
אנחנו בעצם, ההתמחות שלנו כבר כמה שנים בעבודה עם שכול וטראומה, עם ארגוני יד לבנים, אלמנות ויתומים, נפגעי פעולות איבה, עמותת אלה. הצרכים גם הארגונים האלה וגם המפונים של הדרום הלכו וגדלו. אנחנו כמעט מכפילים את הפעילות בתקופה הקרובה, ואנחנו בעצם מגייסים כסף כדי לפתוח מרכזים של עבודה נוספים באשקלון בהמשך ובחיפה, כדי, המפונים נמצאים היום בכל הארץ,
כן.
לא רק באלת, אבל הפעם אנחנו מדברים על תהליכים שנתיים, זאת אומרת, על, בדיוק בשיטה שבה אנחנו עובדים, לא הפלגה חד פעמית, זה היה מתאים לרגעים הראשונים, ומכאן
אנחנו... הטיפול מתמשך וליווי ארוך. אז מי שרוצה לתרום ולעזור לעמותת מפרשים, אפשר להיכנס לאתר שלכם, מפרשים, נכון? ושם יש את כל ה...
מפרשים, הספינה החברתית בגוגל, ומביא לפעילות שלנו.
יפה, יפה וחשוב, ועוד חלק מהמעטפת שהחברה האזרחית יוצרת עבור הנפגעים והמעגלים הרחבים יותר. תודה רבה לך. יוסי לדרור, מנכ"ל עמותת מפרשים.
תודה, יוסי, בהצלחה.
ביי, תודה רבה.
טוב, סיימנו את הבוקר שלנו. נתראה מחר.
ביי ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.